Nossa,
é foi, vai ficar?
Também
será o Gabi? Ah, é que é
não,
não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
não,
não, não, não, não, não, não, não,
não, não,
não, אני מקווה שזה לא יהיה יותר מדי דברים די עמוקים בעשיית הדשמיה עם כל הצניות בעזרת השם. זה שיעור שכתבתי בעזרת השם השבוע בשביל היום. בעזרת השם נשא מחוץ לקודש מתכנתה. אולי נחכה עוד כמה דקות, יש עוד כמה אנשים שיעברו ממעלה אדומים, הם צריכים להגיע עוד כמה דקות, אז אולי אם יש שאלות. אתה רוצה להשאיר איזה שיר? תודה רבה מיכאל, זה יפה מאוד.
כן, אתה רואה?
אני אוהב את זה, ביי ביי. מה שלומך? טוב, לא נרדמת? אני חושב
שהמורים
גם אם קיבלנו אותו, אני שתובע ככה בשבילה
איך אמרת את זה? האחרונה
אני?
לדבר על אותן הרבה
לא יודע,
לא יודע,
לא יודע, יש משהו שהוא לא רגיל.
זה כן, זה כולם כולם טוב. אז לפני שיגיעו אנחנו נדבר קצת על היום הזה, היום המיוחד. במסכת ברכות דף למד דלת אומרים התוספות שמה שהוצאנה רבה נקרא יום הערבה, והרמב"ן מדבר על זה במדבר י"ד ואומר שזה בעצם יום החותם הגדול. אז אנחנו נדבר בעזרת השם בשיעור שכתבנו בסייעתא דשמיא, מה זאת אומרת החותם הגדול הזה, על מה זה בא לרמוז כל העניין של החותם הגדול. אנחנו יודעים שהרמב"ן היה אחרון המקובלים, רבי משה בן נחמן, ולכן כל מה שהוא כתב הוא כתב לפי תורת הקבלה, אז הוא יודע על מה הוא מדבר. אנחנו כשניגש לטקסט אנחנו כבר בסייעתא דשמיא ננסה להבין דברים מאוד מאוד עמוקים שניסיתי להביא אותם בפשטות כמה שאפשר. האריז"ל אומר שבנעילה של יום הכיפורים היה כבר חותם אחד, וככה מכין את התיאור לשלב הבא, וזה נקרא חותם העליון. ובהושענא רבה יש חותם שני, זה הלילה, שנקרא חותם חיצוני, חותם תחתון. מה זה חותם? כל העניינים האלה נראה כמה בשיעור, אבל בינתיים אלו הנתונים. זאת אומרת, יש לנו שני חותמות, חותם עליון, חותם תחתון, בנעילה של יום הכיפורים חותם עליון, בהושענא רבה, אנחנו גם מבקשים ישועה, לא לשכוח שאורי וישעי דרשו בגמרא שאורי זה ראש השנה וישעי זה יום הכיפורים, כלומר יום הכיפורים היה כבר נקרא יום ישועה, ופה זה ישועה גדולה, הושענא רבה. כלומר אנחנו מדברים על הושענא רבה, יום של גאולה בעצם. הלילה הוא יום של ישועה גדולה, פוטנציאל גדול מאוד לגילוי משיח. זאת אומרת שיש באותה הנערה בה גילוי גדול מאוד, וזה נקרא הישועה הגדולה. מה קורה באותה הנערה בה? בעצם נחתם העולם בשם הוויה. יש גילוי שם הוויה בעולם, פתאום מתקשרים אליי, אומרים לי, זהו, אצלך, נסע לבית חולים, תעוף מהסיור. אז אמרתי, טוב, נסיים כמה שורות, ואחרי זה הלכנו. אז הוא ממש נולד בזמן הלימוד של אותן הרבה.
פוטנציאל.
פוטנציאל משיח.
אמן.
אותן הרבה זה ישועה גדולה. כך קחו את הדפים. אני מזהיר אתכם, השיעור קצת קשה היום, אבל זה מה יש. אז בינתיים, לפני, אני מחכה עוד לכמה דקות שיגיעו עד 12 קצת אנשים ממעלה אדומים אולי גם. ב-4 וחצי, רבע ל-5 אנחנו נלך למקווה בעזרת השם, ומשם ב-5 בערך, כמה תהיה לנו אחרי זה תפילה ותיקים ב-5:30 מעניין ספרדי או מה שיהיה שם, לא יודע. כל השבוע היה כאילו מעניין ספרדי, אבל לא היו ספרדים. אז זה רק היה כתוב על השלט. כי הספרדים לא הגיעו. זאת הסיבה. אז יש באותן הרבה כן ישועה גדולה, ויש גילוי שם הוויה בעולם. כלומר, גילוי שם הוויה בדרך כלל זה לא מתגלה בצורה פשוטה. באותן הרבה שם הוויה מתגלה. זאת אומרת שזה ממש השם של הגאולה, זה 10 הוויות, 260, 26 כפול 10, וזה גילוי גדול מאוד של אור עצום. כמובן מי שמסוגל לראות את זה רואה את זה, מי שלא מסוגל לא רואה. מה אנחנו, איך אנחנו תופסים את זה? פשוט מאוד, מי שלא נרדם זה מי שמרגיש את האורות. מי שהולך לישון זה שהוא לא מרגיש את האור. כן? איך היה אומר בעל התניא בסוכה, איך אפשר לישון באורות מקיפים? אז האדמו"ר האמצעי גם כן בחב"ד לא היה יושן בסוכה, למה? כי הוא לא יכול לישון עם האורות הגדולים האלה. ובשן הרבה אנחנו נוהגים ללמוד, למה? כי פשוט מאוד יש כל כך אור גדול בעולם. אז אנחנו רק יודעים את זה דרך הלימוד. אבל מי שמצליח קצת לחוות את החוויה הזאת של האורות הגדולים, אז זה פשוט מאוד לא יכול להירדם. זה לילה מיוחד שיש בו גילוי שם הוויה. שם והוויה זה חיים. אז כל מה ששינה זה הפך מהחיים. פה יש לנו עניין של חיים. מחר אפשר קצת לנוח בעזרת השם, אבל היום בלילה זה ממש משהו גדול מאוד, זה החותם האחרון. אנחנו מאחלים לכל אחד מאיתנו פית כתבה הלילה הזה, יש עוד מעט נראה את זה בשיעור ש... כן, ממש. זה ההמשך של יום הכיפורים, זה החותם החיצוני של יום הכיפורים.
למה זה בלילה ולא ביום?
כי עיקר, אנחנו נראה את זה, כי עיקר התורה שאנחנו לומדים היא תורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא קרובה ללילה יותר מאשר תורה שבכתב. תורה שבכתב היא בחינת יום, תורה שבעל פה היא בחינת לילה, כי שם אפשר לפתוח. הלילה הוא מגלה יותר את הדברים, בגלל שהוא מכסה יותר. כלומר, איפה שיש כיסוי, יש גילוי. זה הסוד שאנחנו לומדים בספר מתן תורה, מגלה, כן, מכסה, מגלה טפח ומכסה טפחיים. נכון. תמיד רואים יותר טוב בדברים הקטנים, בדברים שהם מצומצמים, בדברים שהם מוגבלים. לכן הקב"ה נתן לנו גוף, אנחנו נדבר על גוף ונשמה ושדים וכל מיני דברים בשיעור שמה, כי יש הרבה הרבה דברים בראשן הרבה שממש סודות גדולים מאוד, בעזרת השם, מה שאנחנו יכולים, אבל כל לבוש הוא בעצם מבחינת גילוי של אור. וכמה שמלביסים יותר, מגלים יותר. אדם שקשה לו לדבר, הוא לא יודע להביא לבושים לעולם הזה, כי הוא מבחינה אולי יותר מדי עליונה, אז קשה לו גם להעביר שיעור. כן? אדם שיודע טוב להעביר שיעורים, זה אדם שיודע להלביס את המחשבה שלו בביטויים, בכל מיני לבושים. אז זה לבוש בצורת דימור, כן? אבל אנחנו לבושים בצורת גוף, והגוף הזה מלמד על הנשמה שלנו. לכן מי שיודע לראות בחוכמת הפרצוף, הוא רואה רק לפי המבנה של הגוף של כל אחד, ויודע בדיוק מהו. לא צריך לדבר איתו אפילו, הכל כתוב עליו. ממש, באופן ברור, פשוט, כמו מכתב פתוח. לכן, זה המעטפה. המעטפה היא לא יכולה להיות שונה ממה שיש בפנים. אז בעצם למה אנחנו דומים? גם הראש שלנו משתנה. אתה ילד קטן, אתה דומה למישהו, אתה גדל, אתה משתנה, הפנים שלך משתנות. למה השינוי הזה? הוא בא מבפנים. כי הנשמה שלך משתנה, אז המבנה החיצוני שלך משתנה. מה שלומך? אז לכן, אנחנו עוד לא התחלנו את השיעור, אני רק נותן הקדמה על העניין הזה. אז לכן היום הזה נקרא יום הערבה. למה נקרא יום הערבה? בגלל שיש לו עירוב, ערבוביה, היום יש עירבוב. הערבה זה לא רק מלשון הערבות, זה גם מלשון עירוב, מעורב. מעורב של מה? של גוף ונשמה. זאת אומרת שאנחנו בסיום שחותם את חג הסוכות, כן? לפני שמחת תורה, וביום הזה יש אורות גדולים מאוד, אבל לא רק של נשמה לבד, נשמה וגוף, מחוברים ממש בזאת קריאת המתים. ומי מאחד ביניהם, בין הנשמה לבין הגוף? כוח הדיבור. כוח הדיבור באדם זה שמחבר בין הנשמה לבין הגוף. כי צירוף כוח הנפש עם הגוף, זה מה שראה בפסוק, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מה אומר שם התרגום? רוח ממללה. מה? זה לא סתם תרגום של ויהי האדם לנפש חיה, רוח ממללה. אומר לכם. אלא שאנחנו רואים פה, הוא נותן לנו סוד. כלומר, התרגום אונקלוס נותן לנו סוד. מי מקשר, אתם הבאים, בין גוף ונשמה, הדיבור. תשימו לב, זה דבר חשוב מאוד מה שאנחנו אומרים עכשיו. זאת אומרת שמי שרוצה לדעת את הסוד של החיבור האמיתי בין הנשמה והגוף שלו, זה נראה דרך הדיבור. הדיבור הוא המקשר, הוא הגשר בין הנשמה לבין הגוף. לכן הדיבור חשוב, ובלילה הזה אנחנו צריכים לדבר בדברי תורה, והמדרש בתנחומה, פרשת אמור, וגם בויקרא רבה, אומר שהערבה דומה למה? לשפתיים, לפה. אז לכן אנחנו בלילה, שהוא הדיבור, שמקשר בין נשמה לגוף, כלומר בין שמיים בארץ, וזה נקרא יום הערבה. כי בערבה בעצם יש לנו שתי ערבות בלולב, נכון? כנגד השפתיים, שפה עליונה ושפה תחתונה, זה נקרא ערבות. כן? יש גם ביטול, שוכן ערבות. כן? לשוכן ערבות, לנורא תהילות, כן? קדוש ברוך, אתם נכים ביום הכיפורים. נאמר לכם. זאת אומרת, יש לנו פה עניין של ערבות, ערבה עליונה, ערבה תחתונה. הערבה עליונה היא משה רבנו, הערבה התחתונה היא אהרון הכהן. ושתי הערבות הן כנגד שתי ספירות, נצח והוד. ולכן כל העניין של השפתיים זה דבר שהוא חשוב ביותר, דווקא בלילה הזה, אנחנו ביום הערבה, ביום הדיבור, ביום הערבות, ביום הערבות, ביום המעורב, ביום החיבור בין שמיים וארץ, בין הנצח לבין ההוד, בין העולם העליון, לא לשכוח שבספירות העליונים מסתיימים בנצח, והתחתונים מתחילים בהוד. זאת אומרת שיש פה ממש ציר בין השפה העליונה לבין השפה התחתונה. תשימו לב שהשפה העליונה לא זזה כמעט. כשאני מדבר, כשאני אוכל, כל הדברים נעשים רק מהשפה התחתונה. השפה העליונה היא נשארת היא ביציבות, זה נצחיות, זה נצח. זאת אומרת שהנצח בא ומראה כמו מראה לשפה התחתונה שהיא עושה את כל הפעילות. לא דבר אצל משה רבנו ואהרון. משה רבנו בא עם מסר נצחי, אבל מי מדבר? אהרון, למטה, הוא הזז. הוא זה שהולך לכל העם ממקום למקום ועושה את העבודה. אותו דבר זה הכוח שיש לנו פה היום. ואנחנו צריכים להבין את העניין הזה, לקשר בין הנצח לבין התנועה. אתם זוכרים את הסיור שלנו? שיש נצח שלא זז, שהוא נצחי, קבוע, ויש את מה שזז. אז אנחנו מברכים על הקבוע ועל הזז, לקבוע מזיזה. כן? הקבוע והזז. אז זה כל הבניין של החיים שלנו, הוא הולך לכיוון הזה, לדעת למצוא את הקבוע בתוך מה שזז. למצוא את האלוהות הקבועה בתוך העולם שתמיד בתנועה. למצוא את הנצח בחולף. למצוא את השמונה בשבע. וכו' וכו' וכו'. כל אחד יעשה את האחד ועוד אחד שלו. ולכן נביא זה מלשון ניב שפתיים. זה הבניין של הנבואה. כך אומר ישעיה, נוזיים, שהנביא הוא ניב שפתיים. לכן משה רבנו, הוא היה ערל שפתיים. הייתה לו בעיה בעניין הזה, כי הוא למעלה מן הדיבור. משה רבנו קשה לו מאוד לדבר. עד שהוא יורד, יורד, יורד מן הדיבור שלו, לוקח זמן. כן? זאת אומרת שמשה רבנו הייתה לו נפש נבדלת. כך אומר המהר"ל בדבורות השם, נפש מן הנבדלים, כמו מלאך, מדרגה עליונה מאוד שקשה לה לרדת. האנשים המאוד מאוד גדולים לא יכולים לתת שיעורים. לא יכולים לדבר אפילו. האריזל כמעט אף פעם לא כתב שום דבר, לא לימד כלום. רק התלמידים שלו הכי הכי קרובים אליו, תוך כמה חודשים למדו, סבקו את הכל, וכל מה שנכתב מכתבי האריזל זה התלמיד שלו כתב, רבי חיים ויטל, לא הארי עצמו. אנחנו כותבים לזה, קוראים לזה כתבי הארי, אבל זה בעצם התלמיד כתב. הארי לא יכל, למה? כל פעם שהוא רוצה לפתוח את הפה, אין סוף אינפורמציה מגיעה. הוא לא יודע מאיפה להתחיל. וזה הבעיה של מי שיודע הרבה. מי שלא יודע הרבה, כשהוא כותב משהו, הוא כותב מי שהוא יודע, מסכן, אין הרבה, אז הוא כותב. מי שיודע הרבה, הוא מתחיל וזורק, ואי אפשר, אי אפשר להתחיל מזה, אי אפשר להתחיל מזה, לא, שכחתי את זה, שכחתי את זה, קודם כל צריך להקדמה, לא יודע לאן ללכת. זה כל כך גדול שאתה לא יודע. זה כוח לעשות צמצום ולהגיד מילה אחת בסופו של דבר. למרות שיש לך מיליון אפשרויות. כן? לכן כתוב על אהרון, ואהרון אחיך יהיה נביאך. כלומר, מי היה הנביא של משה? אהרון, נביאך. כלומר, השפתיים שלך, הדיבור שלך, הפה שלך. זאת אומרת שמשה ואהרון זה כמו איש ואישה. האישה מגלה את האיש, נכון? והאיש הוא הפוטנציאל. משה ואהרון זה כמו זוג, נצח ועוד, כמו שתי הערבות ביד, בצד ימין ובצד שמאל של הלולב, שתי הערבות יש לנו, לכן גם לערבה צריך לדאוג שתהיה קשרה. הרבה אנשים לא דואגים לערבה, לא אכפת להם מהערבות. ומתייבר את אוכפת להם, לא, צריך לדאוג להחליף את הערבות כמעט כל יום. כי זה דבר שצריך להיות חי, לך, רענן. הרי למדנו שכל דבר בלולב תופל אם הוא יבש. לא חשוב מה. זה בעצם רמז לעצמנו. אם אני דואג ללחוץ של ארבעת המינים שלי, אני דואג ללחוץ שלי להיות תמיד רבוי מים. והמים זה תורה. אז אני צריך כל הזמן להיות במקור מים, ליד מים. כן? תמיד להיות בקרבת מים. אז לכן, מה שאנחנו עושים היום, בהושענא רבה, מחר בבוקר זה יתבטא בתפילה, באמצע התפילה, יש לנו מנהג נביאים, כתוב במסכת סוכה מ"ד, שאנחנו מכים בערבה, כן, על הרצפה, על האדמה, וזה מנהג נביאים שהנהיגו אבותינו, רבותינו הנביאים, בהושענא רבה. וזה סדר גדול להביא מים, להביא גשם. זה נקרא גבורות גשמים. לכן זה עניין של גבורות, עוד מעט נלמד קצת על העניין הזה. אז בהושענא רבה, הערבה נפלת לבדה. זה הסוד. אנחנו לוקחים בסופו של דבר את הערבה לבד. למה? כי ראתה בעצמה שאין בה לא טעם ולא ריח, ככה כתוב במדרש, והיא התבייתה. אדם שרואה שאין לו לא תורה ולא מצוות, אז הוא מתבייש, אז הוא יושב בצד, הוא לא פותח את הפה, הוא מתבייש ביחס לאחרים. אותו דבר הערבה. לכן היא התבטלה. וכל אחד בעצמו צריך לבדוק את העניין הזה, לדעת איפה הוא נמצא. היום זה דין, זה עוד דין, זה החותם, זה כמו יום הכיפורים בשלב אחר. ולכן כל מה שלא נגמר ביום הכיפורים נגמר היום בלילה. תכף נראה את זה בשיעור בעזרת השם. מה? ולכן זה יום של תשובה. עכשיו זה זמן של תשובה ממש, כי עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן את כל הפתקאות הקטנות של הדין לרצים, לכל מי שיוצא עכשיו. ואז אנחנו מאחלים שכל אחד יהיה לו פתק טוב בעזרת השם. כן, המקובלים עושים דברים מאוד מאוד מיוחדים בלילה הזה, גם זה נלמד בשיעור, בעזרת השם, זה שיעור גדול על כל מיני דברים. ואדם שבעצם מניח את עצמו בלילה הזה, הוא יודע את המצב שלו, את המדרגה שלו, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו. כן? וככה הקדוש ברוך הוא אוהב אנשים ענבים, לא אוהב אנשים דאפתנים שחושבים שהם יודעים הכל, שאין להם מה ללמוד. כן, להפך, כל אחד צריך לדעת. זה נקרא הושענא רבה, הקדוש ברוך הוא תושיע אותנו. אנחנו מבקשים ממך ישועה. אם אנחנו מבקשים ישועה, זאת אומרת שאנחנו מרגישים שחסר לנו, אנחנו קטנים. לכן אנחנו אומרים, אנא השם הושיענא, אנא השם הושיענא. מי שלא מבקש, זאת אומרת שהוא חושב שיש לו הכל כבר. זה כמו אדם שלא מבקש פרנסה, הוא חושב שהוא מרוויח את הכסף, אז הוא לא מבקש מהקדוש ברוך הוא. כל דבר צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, לא חשוב מה, ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמה שיותר מתבודדים עם הקדוש ברוך הוא ומדברים איתו, כל התפילות נשמעות. וחז"ל אומרים במסכת סנהדרין דף מ"ג, כל מי שהקריב עולה, שכר עולה בידו. מי שהקריב מנחה, שכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפלה עליו, זאת אומרת, מי שחושב באמת שאין לו כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקורבנות כולם. ולכן אנחנו היום ביום הערבה. יום הערבה זה אין לה לא ריח ולא טעם, זה כמעט לא קשורה מסכנה, כל הערבה, כל המסכנה, כל... כן? קשה למצוא ערבות יפות. למה? למה זה כל כך חשוב? זה בעצם הקרבה שלמה של כל חלקי גופו ונפשו, זה לא רק חלק. כשאתה מקריב משהו, אתה יודע, אתה בא עם איזה משהו. פה אתה אומר, מה אני? כן, בסופו של דבר, אפילו שאני, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, ביחס לאמת האמיתית האלוהית, באמת אנחנו אפס אפסים, שום דבר. אז כמה שלא נהיה גדולים, זה הכל בערבון מוגבל, זה הכל ממש, כן, ביחס לאין סוף, מה זה? זה לא עולה בשם כמעט. אז זה צריך מאוד מאוד להקפיד הלילה הזה על הענבה הזאת, על הצניעות הזאת. וזה מתאים ליום של האושפיזה קדישה. מי זה היום עכשיו? דוד המלך. דוד המלך מי הוא? גם כן אדם מסכן, ממזר. ככה כתוב קראו לו, חשבו שהוא ממזר. איזה ג'ינג'י שם מנומק, שם זרוק שם בערים. אף אחד לא שם לב אליו, אף אחד לא מכיר אותו, כולם חושבים שאמא שלו חס ושלום איזו אישה אחרת. אז התברר שהוא בעצם המלך. זאת אומרת שהוא אדם שהוא היה, כן, איך הוא אומר על עצמו דוד המלך ואנוכי? כן? תולעת ולא איש. כן? בזוי. זאת אומרת שדוד המלך יודע בדיוק ומה הוא עושה, ואפילו כשהוא מלך, מתעשה כל היום במה? בשביליות, בדם של מידות והכל. כל אישה הייתה באה להראות לו אם היא נידה, אם היא לא נידה, וזה מה שעושה מלך. הוא היה מנהיג את עצמו בהנהגה של שפלות, אין לו שום גאווה על עצמו. מהי העובדה הכי גדולה על דוד המלך שרואים שלא הייתה לו גאווה? שהוא מפזז ומקרקר לפני ארון הברית, וצוחקים עליו. כלומר, האישה שלו, מיכל, אומרת לו, אתה לא מתבייש, תראה איזה צחוק עשית מעצמך, כולם צוחקים עליך. זה מלך זה? בגלל זה היא נענתה, בגלל שהיא דיברה ככה. דוד המלך אמר לה, תשמעי, אני לא בשביל עצמי, אני עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא. כשאני רוקד ואני מנגן ואני צוחק, זה לא בשביל לבזות את הצמיחה לשלום, אלא להפך, זה בגלל שאני רוצה לתת כבוד לקדוש ברוך הוא. את רואה את זה כצחוק? כן, אז את טועה. והיא שיגמה את זה על זה ביוקר חס ושלום. ולכן כתוב בתהילים, כן, אנוכי תולד ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. כן, כך אומר דוד המלך על עצמו. ומי שמחזיק במידה הזאת, במידת הצפלות, אז יש לו אחיזה בדוד המלך. משהו. בדוד מלכה משיכה. וזה עוזר לו לעלות. כן, אנחנו לא, זה לא אידאל לחשוב שאנחנו לא שווים כלום. עוד פעם, זה ביחס לאינסופיות. דוד המלך יודע שהוא מלך. אסור לו לבזות את עצמו יותר מדי, כי הוא מלך. מלך זה מי זה מלך? זה כותב הרמב״ם בהלכות חגיגה, שקראנו בימי של הקהל. מה זה המלך? הוא שליח של האל. זה המלכות כאן בעולם הזה. אז אתה, אם קטן אתה בעיניך, כן? על מי נאמר? מי אמר למי? השם אומר למי, אם קטן אתה בעיניך, תדע לך שעכשיו עשית טעות, כי אתה חושב את עצמך קטן.
שאול.
יפה. כבר זה לא חומר לשאול. שהוא לא הרג את הגג. הוא עשה טעות שהוא לא הרג את הגג. למה? כי הוא חשב מי אני בכלל. מלך ישראל אסור לדבר בצורה כזאת. על כל פנים, ביחס לאלוהות, הוא צריך להרגיש את הענבה הזאת. ולכן הענבה היא העניין של היום, והערבה ניתנת לבד היום. והשם שמואל אומר על עניין של סוכות, של ראש השנה מכפר העבודה זרה, כי זה מחשבה, עבודה זרה זה במחשבה, זה היום של המחשבה, ראש השנה, אנחנו מקבלים מלכות. יום הכיפורים מכפר על גילוי עריות, לכן בכל יום הכיפורים קראנו רק על דבר אחד. שיבים בעומק את יום הכיפורים, זה רק תיקון היסוד, תיקון הברית, יוסף הצדיק. סוכות מכפר על שפיכות דמים. ולכן זה נקרא הנקבו, זה שומר על שפיכות דמים שלא להרוג את הנפש. שפיכות דמים זה לא להרוג ממש פיזית בלבד, אלא גם כן לבייש מישהו, או חז ושלום כן להשפיל את המדרגה. ועלוליו, כן בעצם זה בתוך החג הזה, מתקן על דבר אחד מקורי, כן? חוץ מתיקון הברית, על העניין של לשון הרע. זאת אומרת העבודה הכי מקלקלת את האדם, הדבר הכי מקלקל את האדם זה לשון הרע. יותר גרוע מגילוי עריות, מספיכות דמים ומעבודה זרה, כולם ביחד. לכן צריך מאוד מאוד לשמור על העניין הזה, ואנחנו עכשיו נתחיל לעזור את השם ברשותכם. אז אני עוד פעם מתנצל אם זה קצת קשה, אני אנסה כמה שיותר בעזרת השם לעשות את הדברים פשוטים. השם הרבה בתורת הסוד. הנה, מיום ראש השנה נבנית המלכות מחדש לכל השנה החדשה. והמלכות היא שורש נשמות ישראל. ולכן באותו זמן מתגברים החיצונים למנוע התחדשות המלכות והם ימי דין. אני מסביר. בראש השנה הארי ז"ל כותב שהמלכות כל שנה מחדש מתחדשת. מה זה המלכות? המלכות זה המדרגה התחתונה של כל העליונים. יש לנו עולמות עליונים, המדרגה התחתונה שבהם היא שורש לעולם שלנו, והיא נקראת מלכות. אז היא קצת לחוד, היא תמיד מיוחדת, אין לה שום דבר מעצמה, אלא מה שהיא מקבלת מכל מה שלמעלה, אבל היא אחראית לפזר את כל האורות שלה לעולם שלנו. עליה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים אשת חיל ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, זממה שדה ותיקחהו מפרי קטנת עטרם. כל העניין שאנחנו מדברים על המלכות, היא נקראת בת שבע, היא בעצם דואגת לכל העולם. זה נקרא מלכות. עכשיו, היא מקבלת מילה העליונים, והיא אמורה לתת לכל התחתונים. כמה מדרגות יש לעולם שלנו? שבע, נכון? העולם שלנו זה שבע. למרות שיש 10 מדרגות, 3 מדרגות גנוזות, ו7 מדרגות גלויות. לכן היא נקראת בת שבע. היא אחראית על 7 מדרגות. ולמעלה יש את השורש של בת שבע, וזה נקרא באר שבע. אז באר שבע זה בעולם בינה, עולם הבא, ובת שבע זה במלכות, היא אחראית על העולם הזה. אז באר שבע ובת שבע. בסדר? ובאמצע יש לנו את כל 6 המדרגות שהן המידות. בראש השנה, הקדוש ברוך הוא מחליט על הבניין הזה. מה באנו לעשות בראש השנה בבית הכנסת? תמיד לומר מלכות, 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 נכון? אמרו לפני מלכויות, זיכרונות וסופרות. מה זאת אומרת כל מה שאנחנו עושים בראש השנה? אנחנו פשוט מבקשים להקדוש ברוך הוא שהשנה הבאה, כבר התחלנו, תחתים המחפק, תהיה שנה שהמלכות תתגלה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, שתשפיע עלינו חיים, פרנסה טובה, שפע, בריאות, זה מה שמתחדש בראש השנה. ואנחנו קובעים מחדש איך תהיה המלכות, הספירה העשירית הזאת, לכל השנה כולה. זה מה שמתחיל להיבנות בראש השנה. ולכן עיקר העניין שם לא מבקשים סליחה, לא אומרים שום דבר, אלא המלך הקדוש, המלך המשפט, המלך מלך 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 מלך. הכל מלך. זה מלכות. עכשיו זה נבנה מחדש לכל השנה כולה. שמתי אותה למעלה, כן? ככה כתוב. אבן משהו אבונים הייתה לראש פינה. כן, בהתחלה כולם מואשים, לא רואים שהיא חשובה, הייתה לראש פינה. בסוף היא תהיה עתרת בעלה. כן, אז שמתי את זה ברמת. זה מה שאנחנו עושים בפסח, כשאנחנו מעלים את הקערה, שהיא בעצם למטה. כן, יש לנו הרבה אלמנטים על הקערה בפסח, נכון? אבל את מה שוכחים? את הקערה עצמה. הקערה עצמה היא הכי חשובה, היא מחזיקה את כולם, וכולם שוכחים אותה. תמיד זה ככה. אתה רואה פה מה יש על השולחן? בקבוקים, כוסות, עוגות, תה, קפה, מה שכחת? את השולחן עצמו. צריך תמיד תמיד לדעת מה מחזיק את מה. אז אותו דבר כאן בראש השנה אנחנו מתחילים עם המלכות, היא נבנית מחדש. והמלכות, אותה מלכות, היא שורש לכל הנשמות שלנו. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יש לו נשמה שקשורה במדרגה הזאת שנקראת מלכות. יש לה הרבה שמות למלכות, כתוב בספר שערי הורה לרבי יוסף זיקטיליה, כן, מקובל גדול מאוד, איטלקי, שכל העניין של המלכות יש לה הרבה שמות, וכל העניין שלה זה שנשמות ישראל קשורות אל אותה מלכות. היא כמו האימא של כל הנשמות שלנו. כשאנחנו הולכים לישון בלילה, הנשמות שלנו עולות והולכות אליה, אל האימא שלנו, היא המלכות. ומשם יש כל מיני מדרגות ומדרגות. מי שהוא תלמיד חכם, אין לו בעיות כדי לעלות בלילה. אז כשהוא הולך לישון, הנשמה שלו היא כל כך נקייה, שהיא לא עוצרת בפאבים ובכל הבלגנים שיש למעלה עד השורש האימי, כן? היא נוסעת. מי שהנשמה שלו קצת יותר מדי רבויה מכל העניינים של העולם הזה, אז כל דבר קטן בדרך עוצר את הנשמה, בסוף היא לא מצליחה לעלות. אז החלומות שונים. מי שהנשמה שלו תעלה למעלה, יחלום חלומות של מה? של דברי תורה. כן, ילמד בלילה אפילו. יש שיעור שעליהם בלילה, יכול לקום בבוקר, לכתוב שיעור על מה שהוא חלם בלילה. מי שהנשמה שלו לא עולה, אז משחקים איתה כדורגל, כן, בכל מיני קומות, בקומות פשוטות, כן, ברמות נמוכות, כי לא מצליחה לעלות. ושם היא רואה דברים שמבלבלים לה את המוח. זה נקרא שבאים סדים ומלמדים אותה שטויות, כן?
אז הנשמה יכולה להתשתף בלילה?
נכון, נכון, לכן, נכון, אז מה אנחנו אומרים? זה לא הנשמה עצמה, זה הצלם. עוד מעט נדבר על הצלמים, שאלה טובה שאתה שואל, זה לא עצם הנשמה, על הנשמה, לפני הגוף הזה שאתם רואים, יש עוד גוף, מאוד דק.
כן, אמרת שהיא עולה למעלה בלילה, אז מה
הגוף? הצלם, הגוף. לא עולה, הגוף שלנו נשאר פה, אבל הנשמה יש לה גם כן לבוש, והלבוש הזה, כן, הלבוש הזה הוא זה שמתקלקל, הוא זה שמקבל כתמים, ואם הוא מקבל כתמים, אז מה קורה? הנשמה לא יכולה להתגלות, פשוט מאוד. זה לא שהיא מתקלקלת, אבל הלבוש כל כך מלוכנך שהנשמה לא יכולה להאיר דרך הלבוש הזה. זה לא נכנס נשמה בתוך גוף ישר, יש נשמה עם הגוף שלה, שנקרא צלם, ושניהם ביחד נכנסים בגוף הזה שאתם רואים.
אבל
את הצלם כן. כן, את הצלם, עוד מעט תראה. כן, אז לא ניכנס לפרטים. אתה כבר קראת חצי מהתיאות. אז לאט לאט. בסדר, אנחנו נדבר על כל העניינים, כי היום בלילה זה מאוד מאוד משמעותי, הדברים האלה. כי קורה משהו בלילה הזה שתכף לאט לאט ניכנס אליו. אמן.
אמן.
יפה, פעם ראשונה שאני שומע ככה. שהכל מייביר. יפה, ילדגש על ההת. טוב. לומדים מכל דבר, שהכל יהיה לדבר. עכשיו, אם משהו חזק, יש בו אלמנטים חזקים מאוד. הנשמה, עכשיו אנחנו רואים שהמלכות, זה דבר חזק, זה מתחדש, וזה שורש לנשמות ישראל. זה מתחיל בראש השנה. עכשיו, זה לא מוצא חן בעיני כל הכוחות שיש בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא כוחות שיבואו בכוונה להתנגד לדבר הזה. קוראים לכוחות האלה חיצונים. קליפות. הן באות להתנגד. אז מה צריך לעשות? תשמור על המלכות הזאת שלא תלך לחז ושלום ותשפיע למקומות אחרים. אז יש מין מלחמה כזאת. אז לכן איך מתחיל השנה? באיזה יום? יום הדין. לכן ראש השנה נקרא יום הדין. כי זה קשה. כי המלכות נבנית מחדש וכל הכוחות מנסות עכשיו מנסים שנשבור את זה, את כל התהליך הזה, שהקדוש ברוך הוא לא יחדש את הקשר עם עם ישראל, שלא יהיה חז ושלום השפעה. לכן אנחנו אומרים איזו לדין, איזו לזה, איזו לשלום, איזו ל... על כל המדינות, על זאת יאמר וכו' וכו' וכו'. אז כל העניין הזה צריך שמירה. וכדי לשמור את המלכות מכל יניקת החשבונים, אנחנו בשורה שלישית באמצע, הנה אחר שעברה פנים בפנים ביום הכיפורים, חייבים לעשות חותם פנימי שיגן עליה, והוא נעשה בתפילת הנעילה. עכשיו אתם מבינים מה זה חותם? חותם זה שמירה. כמו בבקבוק יין, יש שני חותמות. הפקק עצמו זה חותם פנימי, והמעטפת מסביב לפקק זה נקרא חותם חיצון. וצריך כדי שהיין יהיה כשר, ושאפילו גוי מסתכל עליו, הוא לא יתמה אותו. אתם יודעים שאם גוי מסתכל על יין, שהוא לא בתוך הבקבוק, בבריכת יין, כל היין תמה. אתם יודעים את זה, רק לראייה, בלי לגעת. כי זה נקרא יין נסך, הוא הופך את זה ליין נסך. אז יש הקפדה גדולה, כשהייתי עובד בקטרות, ביין, וואי 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 וואי, אסור היה שגוי יתקרב לאזור. כל פעם שגוי היה בא, וזה זה מקום של גוי, אם היינו מכשירים את כל השטח, אסור שיסתכלו על זה. נכון, של יין נפח, זה נותן בזה אנרגיה שלילית, כי היין הוא קולט הכל, הכל, זה מין נוזל שיש לו סודות גדולים מאוד, ולכן הוא מושך את הדברים, נכנס יין, מה יוצא? סוד, למה? כי הוא כמו מגנט, כשהוא נכנס לתוך הגוף הוא מושך את הדברים שהם מגודר של סוד כזה, אז אסור שעין חיצונית תסתכל עליו. אז מיד מכניסים את הדברים לבקבוקים, אז גם הבקבוקים ממשיכים להיות תהים, חוץ מהשמש שלא תגלקל את היין, גם בימין הראייה, וכשמכניסים את זה שם, צריך את הפקק. הפקק כתוב עליו כשר, זה חותם ראשון. זה נקרא חותם פנימי. על החותם הפנימי יש לנו את הנייר הזה של היין, זה לא סתם לעשות יופי, זה עוד חותם חיצון. וצריך שני חותמות, חותם וחותם בתוך חותם, כדי שהיין יהיה שמור וכשר. אלא אם כן, ביסלנו את היין, ואז הוא איבד את המדרגה שלו של יין, אפילו אם נוגע בו גוי, אין שום בעיה. זה נקרא יין מבושל. כן? רוב היינות מבושלים בקרמל מזרחי היום, כדי לא להיכנס למחלוקת הזאת, כי יש ערבים שמוזגים בבתי מלון, אבל תדעו לכם שיש יינות שלא מבושלים, וצריך להקפיד להיזהר מאוד מה ואיך יצא היין הזה. על כל פנים, אותו דבר כאן, זה היה רק דוגמה. כשאנחנו בונים מערכת גדולה, כמו המלכות, כשאנחנו בונים בראש השנה, יש כוחות חיצוניים שבאים ורוצים להזיק. אז צריך, חייבים לעשות חותם פנימי שיגן עליה. מתי נעשה החותם הפנימי, כמו הפקק שמכניסים לפקבוק? בנעילה של יום הכיפורים. לכן זה נקרא נעילה. סוגרים. כדי לא לתת לכוחות זרים לבוא ולשלוט בעניין הזה.
עדיף שזה מערך קידוש על יעין לא מבושל, לא?
עדיף, תמיד, אין הקפדה, אבל תמיד על יין ולא על מיץ הנביא, ועל יין לא מבושל מאשר מבושל. כן, בוודאי. כי ככל שהיין הוא אמיתי, חזק יותר, הקידוש קולט יותר. ואחר כך, זה לא נגמר, נוסף החותם החיצוני. זאת אומרת, כמו העטיפה של הנייר מסביב לבקבוק, שזה בהופען הרבה, זאת אומרת הערך. זה החותם החיצון. כדי למנוע כל אחיזה. והוא סוד ברכת כהנים, שנאמר, יברכך השם וישמרך. זה לא מובן. אז יברכך השם וישמרך. אם יש לך ברכה, תזמת אתה צריך שמירה. לעד רבה. בגלל שקיבלת ברכה עכשיו, צריך לשמור עליה. אז מיד אומר הקדוש ברוך הוא יברכך השם וישמרך. יש חותם מיד. מי שאין לו על מה לשמור, אז זה שומרים עליו. אבל מי שעכשיו קיבל ברכה, צריך לשמור עליו. מדוע צריך שמירה אחר הברכה? אלא שדווקא אחר נתינת השפע של הברכה, אנו זקוקים לשמירה, והוא סוד החותמות שהכרנו. לכן, זה נקרא חותמות. בתורת הקבלה, אתם לא תמצאו את זה. מי שלומד קבלה ירשה, הוא לא יבין בחיים שלו מה זה חותמות. יגידו לו שביום הכיפורים יש חותם שביסוד, ובהושענא רבה יש חותם שבמלכות של המלכות, כן? שהיסוד שבמלכות ומלכות שבמלכות. חוץ מזה, עניין טכני, הוא לא יבין מה זה אומר. וזה החשיבות להבין גם את סוד הדברים, כן? זה מורי ורבי, רבי דוד דניאל הכהן, כן? שמסביר את הדברים בצורה כזאת, שכל דבר שבקדושה צריך שמירה. והנה, שני חותמות הם. האחד הוא ביסוד, והשני הוא במלכות. כלומר, החותם הפנימי, שנקרא יוסף, הוא החותם של היסוד. יוסף תמיד, מה התכונה שלו? הוא לא גלוי, הוא גנוי. כלומר, הצדקות שלו, לא רואים אותה בחוץ. יוסף, כשמסתכלים עליו מבחוץ, מה רואים? חשיך, איש מצרי. כן, מריץ מצרי, זה היה ביטוי של אז. כלומר, היום ג'אני ורקאצ'ה, כן. מה אתה רוצה, כל אחד זה היגו בוס. כן? אתה לא רואה את הצדיק. אז יש לו כותונת פסים, אבל הוא צדיק פנימי. מי שמסתכל עליו בחוץ, מה אומר? זה כבר הלך לאיבוד, חבל על הזמן. זה מה שחשבו האחים. יוסף היה במצרים, זהו, נגמר עליו. לא. יוסף אמר על עצמו מבפנים, הוא יודע בדיוק איפה הקודש, והוא יודע לא ליפול.
זה עניין של שמרת הדבר?
כן, ואבי שמר את הדבר, בדיוק. זה עניין פנימי, גם הוא. והוא באמצע. זה החותם שנקרא יסוד. החותם החיצוני, שנקרא מלכות, הוא חותם חיצוני. הוא כבר מעטפת מבחוץ, זה שמירה יותר חזקה. מי זה? יהודה. כמו יוסף ויהודה, כן, שני אחים. אז יהודה הוא לא נותן תתקרב, הוא ממש גיבור. ויוסף הוא נראה עדין כזה, אבל הוא גם כן צדיק מאוד מאוד נסתר. אז יש נסתר ונגלה גם בחותמות, גם בשבירות האלה. מי שלא מבין, שיגיד, אנחנו יש לנו כל הלילה. ומי שרוצה ללכת לישון באמצע, גם כן, אל תדאגו, אנחנו לא מקפידים על אף אחד חס ושלום. אנחנו גם מכוונים על אלה שישנים היום בלילה, שהקב"ה הוא גם כן יאיר עליהם את האור שאנחנו מנסים להשפיע. ומי שרוצה להירדם גם בסוכר, יש מיטות, גם כן יכול. אז אתם מוזמנים כל אחד לפי המדרגה שלה.
לנמנם.
אה?
יש תור.
על איזה תור אתה מדבר? חשבתי על אלה שרוצים להגיע לעולמות. גם שם יש תור. טוב, בתפילת נעילה של יום הכיפורים אמרנו וחותמנו, נכון? הרבה אנשים מתבלבלים בנעילה, הם ממשיכים להגיד וכותבנו, כותבנו, מראש השנה אומרים כותבנו, כותבנו, קשה לעבור לחותמנו. עכשיו אתם מבינים מאיפה בא העניין של חותמנו, שזה החותם. למה אנחנו אומרים בנעילה וחותמנו? כלומר, תכניס לנו את הפלט, פק, זהו, עכשיו אנחנו תיאורים מבפנים. עלינו ביום הכיפורים למדרגה כל כך קדושה, תכניס לנו פקק של חותמת. וחותמנו, לפי שאין המלכות, לוקחת חמש גבורות, עכשיו אנחנו כבר נכנסים, כן, תקשרו חגורות, זה הולך יותר פנימה. כן, לפני שנכנסים, מיכאל שואל.
בעצרת מתשובה, אתה למעשה רוצה לעשות תשובה על כל השנה שעברה, נכון?
כן.
אז מתי חושבים בתשובה, נגיד על המעשים שבן הנושא, במה אתה עם התשובה, העצרת מתשובה?
אז זה...
ומפסיקים את הסיפור העוונות עד ראש שנה, ואז בעצם סליחה, או זה כולל בעצרת
מתשובה? מתי, אני אשאל את השאלה, אני אעזור לך קצת. מתי מתחילה השנה הבאה?
אולי.
אז אתה תענה לי, אני שואל אותך.
מתי מתחילה השנה הבאה? אמור להתחיל בראש שנה.
לא. בסוכות.
בסוכות.
שנאמר, ולקחתם לכם ביום הראשון. השואלים חכמים, מה זה ביום הראשון? ראש השנה זה היום הראשון. אלא ראשון לחשבון עוונות. כך אומר מדרש תנחומה על העניין הזה, על הפסוק הזה. זאת אומרת שבעצם השנה הבאה באמת מתחילה מתי? ביום טוב של
סוכות.
אז כל העניין הזה הוא לא מהעולם הזה. ולכן אומרים לנו חז"ל שבעצם 10 ימים מראש השנה עד יום הכיפורים זה 10 ימים שהם מחוץ למערכת. כמה ימים יש בשנה? 355. כן?
גימטריה שנה.
355. זאת אומרת יש 10 ימים שהם מחוץ לזמן, שזה מראש השנה עד יום הכיפורים. עכשיו מיום הכיפורים עד סוכות, 4 ימים. גם שמה הם מחוץ למערכת. אמרנו שהמערכת הזאת מיום הכיפורים עד סוכות, מה זה? 4 ימים של נחיתה מהעולם העליון, ולכן עדיין אנחנו עסוקים בסוכה, אנחנו בעולם אחר, ולכן 4 ימים כנגד יוס כבאסקי עד שאנחנו יורדים לעולם הזה. בעצם השנה לא הסתיימה עדיין שמה עד שלא התחלנו את חג הסוכות, וזה נקרא יום הראשון. בעצם תראו איך זה הולך. סוכות זה זמן שמחתנו, אנחנו בעצם מתחילים את השנה בשמחה. חשבנו שהתחלנו, בסדר? אז לכן זה עונה גם על השאלה שלך. כאן, בחג הסוכות, אנחנו חוזרים בתשובה, אבל בסגנון חדש, סגנון של שמחה. זאת אומרת, תשובה מאהבה. של סוד וימינו תחבקנו. התחלנו בשמאלו תחת לראשי, צד שמאל זה צד הדין, כך אומר האריז"ל, וזה ראש השנה, וימינו תחבקנו. כן, אם אני מחבק מישהו עם יד שמאל למעלה, היד הימנית לא תחבק אותו גם למעלה, זה חיבוק של סוגיים זה, כן? אז שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני, אני בדרך כלל מחבק אותו בזרועות בגוף. זאת אומרת שבראש השנה הקדוש ברוך הוא מתייחס למה שיש לנו בראש. ביום חג הסוכות, וימינו תחבקני זה מה שיש לנו במידות, ברגש, במעשים. זה התיקון שלנו עכשיו. אז זה העניין של עבודה בשמחה. עוד מעט נגיע גם לזה. גם זה כתוב. תמיד יש אפשרות. רק אנחנו חייבים. כן. אני יודע. עוד מעט אני אדבר על זה. זה ממש, זה כתוב בבני שחר, מה שאת אומרת. הבני שחר מביא את העניין הזה. אז תכף נגיע. אז אחרי יום הכיפורים, אחרי זה נוסף חותם של בעצם וחותמנו, זה מה שאנחנו אומרים. לפי שאין המלכות לוקחת 5 גבורות מאימה, אלא אחר תשלום 5 תפילות של יום הכיפורים. כלומר, המלכות, שהיא אמורה, אמרתי, שזה סוד כל הנשמות של העולם וכל היחס של הקדוש ברוך הוא עם העולם הזה. כן? המלכות זה המרידה האחרונה, לא לזכור. היא לוקחת 5 תפילות. היא צריכה לקחת 5 מדרגות של גבורה. אז הנה, יש לנו 5, וזה בא מעולם עליון, שנקרא בינה. זה העולם העליון. המלכות היא העולם התחתון, שאחר כך ממנו זה יש השפעה לתחתונים, העולם שלנו. למטה זה העולם שלנו. כן? אז הבינה, למעלה, היא נותנת את האורות שלה לבת שלה. אז האמא העליונה נותנת אורות לאמא התחתונה. ומה זה האורות האלה? זה 5 גבורות, 1, 2, 3, 4, 5. היא מעבירה לה את כל הכוחות האלה. כמה תפילות יש לנו ביום הכיפורי? 5 תפילות. בתפילה החמישית, היא נקראת מעילה, נגמר כל הסיפור, ואז אפשר לשים את החותם. זאת אומרת, כשבנינו את המלכות, הצלחנו לגמור את כל, לסיים את כל הבניין הזה. בניין מיוחד של חמש מדרגות.
יש הבדל בין אימא עם יוד או אימא בלי יוד?
תמיד בקבלה כותבים אימא עם יוד. תמיד. זה כלל.
במחזור של ראש השנה, כן. במזמור שקוראים זה של הפרנסה.
כן.
זה כתוב גם עם יוד וגם בלי יוד.
תמיד בקבלה זה עם יוד. אני לא יודע איפה זה, אבל תמיד זה עם יוד. כן, זה שאלה ששואלים בתחילת הלימודים. ונכון, זה טוב שאתה שואל את השאלה הזאת, זה חשוב מאוד, אבל תמיד בתורת הקבלה אימה, ולא אומרים אימה, אלא אימה. זה סגנון דיבור של המקובלים, ולא אומרים אבא, אלא אבא. כן? וככה אתה יודע אם מישהו באמת למד קבלה או לא. כן? עכשיו, העניין הזה של החמש גבורות, מאימה, אלא אחר תשלום חמש תפילות של יום הכיפורים. ולכן, בתפילת נעילה, נשלמו החמש גבורות. ואז נעשה במלכות סוד היסוד שהוא נקודת ציון שבמלכות. זאת אומרת, בתוך היסוד עצמו, יש מדרגה פנימית שנקראת יסוד ומלכות. כן, ביסוד. ושמה, זה נקרא נקודת ציון. נקודת ציון, מי זה ציון? זה יסוד. יסוד או יוסף, זה בגמטריית ציון, 156. זאת אומרת שזה מדרידה פנימית מאוד 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 גנוזה בתוך המלכות עצמה. אז היא נקראת יסוד, כמו שאנחנו אומרים בתקווה. ארץ ציון ירושלים. כן? מה זה ציון וירושלים? זה אותו דבר. לא. ציון זה היסוד הפנימי, וירושלים זה המגולה. אז מי שכתב את זה לא עשה בכוונה, אבל זה רוח הקודש. כן? ארץ ציון וירושלים. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. שתי מדרגות באותה עיר. מדרגה פנימית, מדרגה חיצונית. מדרגת נסתר, מדרגת נגלה. אז זה מה שאנחנו אומרים, סוד היסוד שהיא נקודת ציון, כן, או ציון, שבמלכות, והוא נקרא חותם. מה שנחתם בחמש קצוות שלה. מחסד עד הוד. כלומר, כל הקצוות שבתוך המלכות, חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד, חמש. כל זה נחתם עכשיו, כל זה נסגר. סוגרים את החמש האלה, זה הכי חשוב. והערתם נקבצו ביסוד שלה, כולם מאירים ביסוד. כלומר, מה יש ביסוד בעצם? חמש. לכן היסוד נקרא כל, תף למד. שזה חמש כפול עשר כל אחת, חמישים. לכן יסוד נקרא קל או קול, כן? קף למד. תפילה של יום הכיפורים, מתחילים בקל נדרה, זה היסוד. קל למד. והמלכות נקראת קלה. כלומר, מוסיפים לקול, זה הופך להיות קלה. אמרנו כבר כמה פעמים שכששניהם מחוברים טוב, זה קל קלה. אז הם מקבל פרנסה, יש לו שפע. שהוא יודע לחבר יסוד ומלכות, את הכל עם הקלה. כן? כשאנחנו אומרים לך דודי, זה היסוד, זה הכל לקראת קלה את המלכות. פני שבת מקבלה, תמיד תמיד זה חיבור בין זכר ונקבה בעולמות עליונים, כל הלך דודי בנוי על העניין הזה. צריך להיות אחד נלמד את הלך דודי בעזרת השם, זה פשוט תענוג. אחרי זה אתה קורא את הלך דודי, אתה פתאום רואה איזה יופי יש שם. אנחנו רק אומרים מילים, אנחנו לא מבינים מה אנחנו אומרים. הכל בנוי לפי ספירות. ותמיד אתה הולך לקחת אנרגיה מלמעלה. אתה רואה לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה, ואתה חוזר עליו. יעני משמעות תפורצית, לך דודי לקראת קלה. כמו אחד, אחד ואחד, אחד ושתיים, אחד ושלוש, אחד ושבע. כמה יש? שבע אותו דבר. כל בנוי דרך שבע. כן. כן, אבל אנחנו עכשיו מתייחסים דווקא בגלל החותמות, דווקא ליסוד. אבל זה כל זה שהולך בתוך היסוד, נכון. זה הזכר, זה העיר אנפין. אז אנחנו קוראים לו בקיצור, וראשי תיבות זה. ונוק, ונוקבה דזה, זה המלכות. אז יש זה ונוק. בקיצור, שזה בעצם הזכר והנקבה, קוצה בריחו בכנסת ישראל. זה נקרא זעיר אנפין ומלכות נוקבה. כן. זה לא בבינה? לא. יש בתוך הבינה, יש בתוך הבינה גם כן את היסוד של הבינה. אבל זה משהו אחר. בכל ספירה יש הכל. אז אולי פעם פתח ספר וראית, כן, שיש במדרגה כזאת. לא, 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 לא. באופן פשוט, ציון זה המדרגה שנקראת יסוד, כמו בגוף האדם הברית. והמלכות זה עטרת היסוד או האישה. אז צריך לחבר בין שניהם, זה מה שמביא ברכה לעולם. לכן כל אדם צריך להתחתן. ולדאוג להתחתן, מגיל 18 כבר צריך לדאוג איפה תהיה אשתו. וכמה שמתחתנים יותר צעירים, אז יותר בריא. עושים כל מיני דברים. והדבר הראשון זה לדעת להביא צלמים לעולם. כלומר, שהגוף, הנשמות שבגוף, יתגלו בעולם הזה. כלומר, בעזרת השם להביא ילדים לעולם שזה נשמות. חדשות שיורדות לעולם ומזרזות את תהליך הגאולה. בוא נגיד ככה. מה? כן, לכן אמרתי, גם שם יש יסודות, אבל אנחנו לא מדברים על היסוד הזה. יש בכל ספירה יסוד. אבל בגללות... נכון, 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 אפשר לומר כך, שם זה 50 שער בינה, אבל פה אנחנו מדברים על היסוד עצמו, בסדר? אז היסוד הוא 156, זה שם, יוסף הצדיק, יוסף הצדיק זה 156, 156 זה 1 ועוד 5 ועוד 6, 12. כלומר יוסף הוא כנגד כל השבטים, ולכן הוא מחבר בין כולם. האלומה שלו באמצע, וכל האלומות תסובנה לאלומתי, ותשתחרבנה לאלומתי. כן? אז זה יוסף את הדבר. או השמש והירח, ואחד עשר הכוכבים משתחרבים לי. מי אתה? כן? זה היסוד. יוסף זה מדרגה פנימית ביותר גדולה, שאפילו אבא שלו, השמש והירח, אבא ואמא שלו משתחרבים אליו. מדרגה של פתקות גדולה מאוד. הוא מסוגל להיות הגשר בין עם ישראל לבין אומות העולם. דתי רגיל, סגור בתוך עם ישראל. יוסף יודע להיות גם פה וגם שם ולהיות הגשר בלי להתקלקל. להתאר צדיק. כי אנחנו צריכים אדם כזה שיהיה הגשר, כי אנחנו הולכים לגאול את העולם כולו, נכון? אנחנו רוצים לגאול את העולם, גם את הגויים. כדי שכל הגויים יכירו ויראו כל יושבי תבל. כי המלכות של חי. מי עושה לנו את זה? אנשים כמו יוסף. אנשים שיודעים לדבר 70 לשון. יודעים לסדר את הדיבור האלוהי החוצה. יודעים כל מיני חוכמות כדי לקשר ולהביא אנשים מבחוץ אפילו. להכיר בשם. אז נקבצו ביסוד שלה ונחתם בחותם. אז החותם הוא כלי. אני כותב לכם את זה שם בסוגריים, אשר שם ניתן, כן, המים נקבים שלה, שהם כאמור חמש גבורות, לעלותם לקבל מים דחורים. מהמים נקבים מקבלים מים דחורים, אז צריך לעלות את הכל למעלה. כל זה, כל מה שאני כותב פה, בסייעתא דשמיא, זה הכל לפי תורת האריזה, כן? בפרי עץ חיים. והחותם השני הוא המלכות שלה. כלומר, אמרנו שהחותם הראשון זה יסוד, החותם השני זה מלכות. תשימו לב, אני תמיד אומר ואני חוזר, אנחנו לא ניכנס לירושלים עד שלא ניכנס אתכם. זה הסוד. כן? ותגלה הגאולה בירושלים, לפני זה חייבת להיות הגאולה בשכם. כל עוד והקבר של יוסף הצדיק, הסיון שלו של יוסף הצדיק שמה, שרוף ובזוי, אי אפשר לחלום בכלל להיות מקושרים לירושלים. למה? ירושלים זה כבר יהודה. אין יהודה בלי יוסף. ואנשים לא מבינים את זה. הם עושים ישר את התוצאה הסופית, הגילוי, לפני התיקון הפנימי. ולכן כל הסוד של הדור שלנו זה תיקון היסוד. נכון? מה זה תיקון הכללי? של רבי נחמן, זה העניין הזה. לתקן את הפנימי הזה שנקרא יוסף, ברגע שיוסף מתוקן, אתה יכול להתגלות ביהודה. כי מציון קודם כל תצא תורה, הוא דבר השם אחר כך מירושלים. אבל אי אפשר. לפני שמגיעים לירושלים, עוברים דרך מבשרת ציון. כן? אחרי זה נכנסים לירושלים. תודה. יש שאלות שאפשר לשאול בדרך, כן? והחותם השני הוא המלכות שבא, וזה נגמר בליל הושענא רבה. עכשיו אנחנו מדברים, יש לנו עד בערך 4:30 בזמן של העולם שלנו. קוראים מלא מלא דברים עכשיו בשמיים, ואנחנו נלמד מה קורה עכשיו בשמיים. זה השיעור הזה. בסדר? במשך השעות האלה. והוא זמן נתינת 5 גבורות במלכות. קודם כל, עכשיו הקדוש ברוך הוא מעביר 5 גבורות במלכות. ברגע הזה. בלילה הזה. כי בכל פעם שהגבורות מתעוררות, מה זאת אומרת שהוא נותן 5 גבורות? מה זה ה-5 גבורות? זה תחום. כל פעם שאנחנו מדברים על גבורה, זה מידות. כל פעם שהגבורות מתעוררות, אז הוא דין בעולם. כי אי אפשר לעשות גבולות בלי לעשות דין. זה עושה דין בעולם. למשל, כשאתה בונה בית, מה אתה עושה? אתה מתעסק במה? בחסדים או בגבורות? בגבורות, למה? אתה עושה מחיצות, אתה עושה קירות. לפני שבנית הבית, כל העולם היה שלך. עכשיו בנית הבית, יש לך את המטרל שיש לך בתוך הבית, נכון? אז מצד אחד, צמצמת את עצמך, אז נהיית יותר מסכן. זה מה שאומרת הגמרא, כל הבונה ביתו, מתמסכן. מי אתה מסכן? בגלל שקודם כל הוצאת הרבה כסף, אבל כדי לבנות לך תחומים. אבל אחר כך, מה אתה עושה בתוך הבית הזה? אמרנו, דווקא הצמצום הזה מאפשר לך גילוי, להביא אנשים, תלמידי חכמים, וללמוד תורה בבית, וזה וזה וזה, זה נופל כוח לכל הבניין. אז בהתחלה זה גבור, אין מה לעשות, זה דין. ולכן זה קשה. כשאתה בונה בית, אתה רק בצרות ובעשבים, ואין אדם שבונה בית ומחייך. בהתחלה הוא מחייך, וככל שהתהליך מתקדם, הוא כבר כמעט מת כבר לגמור, לא אכפת לו מכל הפרטים הקטנים בסוף. ותשימו לפעמים אנשים שעובדים, שזה המקצוע שלהם, הם לא עושים שינוי, נמאס להם כבר מהכל, כל הזמן יש להם איזה משהו שהם לא גמרו בבית. כן? זה פשוט משגע לבנות. אתם שמות. זה כולנו, אם אני אפשר לתת שמות. אז כל פעם שיש גבורות מתעוררות, אז הוא דין בעולם. אבל זה צריך לדעת שזה חלק מהתהליך שלנו. זאת אומרת, זה לא בגלל שזה ככה, עכשיו אמרנו בשיעור שזה קשה, אז לא בונים. לא. זה חלק הכרחי בחיים שלנו. ולכן מכאן במלכות החותם הזה, כדי שלא ישלטו החיצונים, בגלל שאתה בונה עכשיו מערכת כזאת, אתה צריך לשים חותם, שהוא חותם חיצון, כי הוא נעשה מן האורות של החותם הראשון הפנימי של היסוד. מן החותם הפנימי, יש עוד חותם חיצון שיוצא. כלומר, מי נתן כוח לחותם החיצון? החותם הפנימי. אז היסוד זה החותם הפנימי, מתי הוא היה, באיזה תאריך? בנעילה של יום הכיפורים, משם קיבלנו את הכוח למה? להיום בלילה. לפי תורת הקבלה, מה עושים היום בלילה בשחרית? לפני שחרית? סליחות. יש סליחות היום בלילה, כמו יום הכיפורים בקטן. והחותם השני של היום, גרוע, כלומר פחות גבוה, מן החותם הראשון. עוד פעם, מי יותר חשוב? הפנימי של יום הכיפורים. היום זה חותם על חותם. ויום הכיפורים הוא חותם בתוך חותם. זאת אומרת שאנחנו עכשיו מתעסקים יותר בחיצוניות. לכן בארבעת המינים, מי היותר חיצוני? הערבות. לכן אנחנו מתעסקים בערבות, שנקרא יום הערבה, יום החיצוני בעצם. אנחנו נגדיר את זה בעניינים של דתיים וחילונים, זה היום של החילונים. זה פשוט חג החילונים.
זה יום
האהבה. כן, יום האהבה. מה זאת אומרת? שגם שם יש אורות גדולים מאוד. בערבה שאתה חושב שאין לה ריח ואין לה טעם, תיזהר. משם אפשר להוציא הרבה אורות. כי הראשון הוא פנימי ועיקרי, אני מדבר על החותמות. כמובן לא הבאתי לכם את כל הגמטריות, כי זה בלי סוף. למה זה נקרא חותם וזה בגמטריה של שם כזה ועוד שם כזה ועוד שם כזה, זה היה סתם מסבך אתכם, אז לא רציתי. אז עשיתי מיפוי כדי כמה שיותר, למרות שזה קצת קשה, אבל לאט לאט להתקדם. ועיקרי, הפנימי, ועליו נוסף החותם השני בסוד המלכות. וזה סוד מה שנאמר על המלכות, דלת לה מגרמה כלום. שאין, כן, בדערמית, אין למלכות מעצמה שום דבר. למה? כי מאיפה היא קיבלה? מהיסוד. לפי התאריכים, מנעילה של יום הכיפורים, קיבלנו את הכוח להיום בלילה. אז שמה אמרנו וחותמנו, וגם היום בלילה אנחנו אומרים בעצם פסקת אבא, או חותמנו, עוד חותם. שאלות עד כאן? שתי אפשרויות, או ששום דבר לא מובן, אז גם שאלות יש הראשון, או שהכל מובן, ואז אני ממש שמח.
בעצם החותם האחרון, בעצם החותם האחרון הוא חשוב מאוד.
הוא חשוב מאוד.
מאוד חשוב, הוא חותם פנימי,
נכון.
זה המילואים שלי.
נכון, נכון. אז אנחנו רואים שהוא גרוע מהמדרגה של הגבות, פנימי וחיצון, אבל... עכשיו יש לו בעיה, הוא הבין את השיעור אבל לא את השאלה שלך.
אתה צריך
להסביר
את כל
המילים. תסביר.
לא יכול להיכנס לכל
השמילים. לא חשוב, תסביר, אתה יכול. זה גם עבודה. רק אני צריך לעבוד פה. תעבוד.
תעבוד. החותם הפנימי הוא שזה זה אימא, והשם של אימא בספירות לשם אתיה. אתה יודע, שם אתיה, איך הוא יהיה אשר יהיה. עכשיו, למה זה גבוה? שם אתיה יש לו מילואים. המילואים של שם אתיה, כמו שמעניין עב בגמר לזה, לא יודע מהם דבר וכל מבינים אותם.
אתה מבין כמה זה קשה? כל מילה צריך להסביר אותה. אמרת מילואים, תסביר לו מה זה מילואים, הוא לא מבין, הוא חושב שזה מילואים של הצבא.
לא,
זה מילואים של העוגה. כשאתה כותב אות, למשל א', איך אתה כותב? א', ל', ב', זה המילואים שלה. אז מה המילואים של א', ל', ב'? כי א' נשארת, זה המקור.
אוקיי,
בסדר? זה המילוי. אז יש כמה אפשרות למלא. למשל, איך את כותב ה? או ה ה, או ה א, או ה י. הכל תקרא ה, ה, ה. אז בעצם חכמים אמרו, אפשר לכתוב גם ככה, גם ככה וגם ככה. אבל זה משנה לך את הגמטריה. זאת אומרת, כשאתה אומר ה א זה 6, 5 ועוד 1. ה י זה 15 דבר. ה, ה, זה 10, וככה אתה בונה את כל המילים, אז יש לך כל מיני מספרים, עב, תג, מה, בן, שזה עב, זה עין, ב, ב, 72,
כל האפשרויות
שלך. כל האפשרויות, יפה. אז יש שם, זה כל מיני סודות, זה לא סתם משחקים במילים ואותיות, כן? זה לא ארמוז עמוק, זה כיף כנלך. כן, זה משהו הרבה יותר בנימי.
מה
אתה רוצה?
אז בעצם ביום כיפורים אני מקלב מכל המילים של שם אתיה. יש מילים לשם הוויה, מסתובבתך, אז בגלל שאנחנו בשירה גבוהה, שירת הגינה, אז שם אתיה. בשם אתיה יש לו מילים גם כן, והמילים שם זה קסה קמה קנה. בסדר? 161, 143 ו-151. היא מקבלת ממש מכל השם עצמו. כשמגיעים בעצם לאותן הרבה, היא מקבלת רק מהמילוי שלכם.
כלומר מהחיצוניות, מהדבר היותר רחוק, לא מכל השם.
אבל המילוי הוא הכי חשוב, כי מילוי למדנו היום, מילוי זה הריון.
כשאתה ממלא אות, וכאילו היא בהיריון מכל מה שיש כאן, נכון? אז מצד אחד אתה מקבל את השם, מצד שני אתה מקבל את המילוי, שזה מה שבעצם מאפשר לך לגעת יותר, לתפוס את זה. אז זה מה שהוא מסביר לך. אז בהתחלה ביום הכיפורים זה מדרגה אחת גבוהה של עולם הבא, ועכשיו אנחנו יורדים למדרגה שיותר קרובה אלינו. לכן זה החותם האחרון. טוב, אז רק ברוך.
טוב ברוך.
מה זה זאת אומרת? אם עשית תשובה באמצע זה? אם עשית תשובה באמצע זה מה שצריך לקרוא?
זה
מפור. חז ושלום, בעיה. חז ושלום, לכן אנחנו עוד מעט נראה מה קורה. זה בדיוק מה שצריך להיות. חז ושלום, אדם היה לו חותם שנגיד ביום הכיפורים הוא לא הצליח לעשות תשובה כמו שצריך. אז יש לו עדיין אפשרות, צריך לשנות את זה. אז יש גם תרגיל, איך לדעת אם השינוי יהיה לטובה או לא. עם הצל, וזה עוד מעט נראה. כן, עוד מעט נראה, זה מה שקורה בו סן הרבה.
מישהו היה עם חותם טוב ביום הכיפורים, ואז הסן הרבה הוא כאילו...
חתך, אז בשלום.
כאילו לא, נגיד חזר בשאלת היום.
כן.
ואז מה...
הוא צריך לי, יש לו את היום בלילה, הלימוד הזה הוא ממש, עכשיו, עכשיו. כל אחד צריך לקבל על עצמו, כן, אני מקבל על עצמי את מצוות עשה של התשובה. זה העניין של עכשיו.
אבל בשלום לא עשה את זה.
בסדר.
יש לו חותם...
אז חז ושלום, אז חז ושלום יש בעיה עוד מעט מזה מה קורה. כן? חסר לו איבר בתוך הגוף שהוא הביטוי של מה שחסר לו בפני. אז הוא יעמוד אחרי וילון, פורשים שדים, עכשיו המקובלים עכשיו בחוץ, ויש ירח, והם עומדים, הירח עושה צל, כמו בצלליות של הסינים, כן? ורואים את הדמות של האדם, וממש, אני יכול להגיד לכם, ממש רואים, חזה שלום, אנשים חסר להם ראש, אנשים חסר להם זה. יום אחד עשינו עם יום אחד היה עם הרב, לא חשוב, אני לא אספר לכם את הכל, אבל היה בן אדם שעבר מאחורי הסדים, רואים את הגוף שלו בלי ראש, בלי ראש. אז הרב אמר לנו, אתם רואים, הוא לא ידע. אז אמרנו, טוב, אנחנו צריכים לעשות אותו כולם תיקון עכשיו לבן אדם הזה, ואפשר לעשות תיקון, ואחרי זה הוא עובר כדי לראות אם הראש חזר. והבן אדם הזה, עשינו לו תיקון באותו לילה, הוא היה חייל צהל, ומחורת הוא קיבל כדור, הוא היה עם המשקפת, הכדור נכנס בתוך המשקפת, ועצר ממש ליד העין, היה צריך להיכנס למוח שלו חז ושלום, והוא נפצל. והרב אמר, זה בזכות התיקון שעשינו אחרי העניין הזה. כן. כן, כן. כל התלמידים. מה
לא?
לא כל המקובלים.
לא כולם יודעים
את זה. זה מסור, זה מסור. זה לא סתם, כן? זה אנשים...
זה אורחים שלכם. עוד לא מקובלים.
אנחנו לא מתיימרים...
איימן עושה את זה לבד
ברובן? זה דברים מיוחדים, צריך לדעת איך עושים את זה, לא כולם עושים את זה כמו שצריך, צריך להיזהר מאוד איך נתעסקים את זה. הרב
אומר לך, יאללה, לדוגמה, הוא אומר שלא נוהגים את זה.
כי הרב מרדכי אליהו, גם אם הוא נוהג, הוא יגיד לך שלא נוהגים. אתה מבין? כלומר, זה אנשים שהם עושים הכל בצניעות והם לא יגידו לך מה הם עושים ומה הם עושים. וגם כשהם מכוונים, אתה אף פעם לא תראה את הרב מרדכי אליהו קורא ברכה. ועושים דפים וזה. שום דבר. שום דבר. הרב מרדכי אליהו, הברוך, והוא עושה את הכוונות. כמו המקובלים, עוד יותר טוב. אתה, הוא יודע הכל, אבל הוא לא משחק, אתה לא רואה עליו מבחוץ, לא רואים כלום. זה מקובל, זה מקובל, זה לא צריך לעשות סרטון, אתה לא באיזה משחק קולנוע. מקובל צריך להיות אדם שאתה רואה אותו אדם פשוט. טוב, אז בוא נמשיך. בקשת הזה אני לא יודע איך נגיע לו. טוב, ויש בחותמות, אבל זה חשוב, העיקר זה ללמוד. ויש בחותמות הנ"ל. כוח לדחות את החיצונים, הבנתם שהחותמות זה כדי לדחות את החיצונים, לא לאפשר לקליפה להיכנס. כיוון שנדחים על ידי הבינה כנודע. וזה הבינה, המדרגה הזאת, העליונה מאוד, יש לה כוח לדחות את החיצונים, כמו שממש אי אפשר בעולמות של יותר תחתונים. זאת אומרת, אני אתרגם לכם את זה במילים אחרות, בינה זה דבר פנימי. איפה נמצאת הבינה, אם היינו צריכים לתת לה איבר בגוף?
בלב.
הלב הוא האיבר הכי פנימי שבאדם, יותר מהמוח אפילו. היהודי חושב עם הלב שלו. כן? עכשיו, רק בתוך הלב, פנימה, אתה יכול לדחות את הדברים השליליים. אבל ככל שאתה יוצא החוצה מהלב, אז קשה לך, אתה נופל בכל מיני מדרגות. כלומר, אפילו שכולך יושן, נרדם, מה נשאר תמיד ער? הלב. אני ישנה וליבי ער. זה הסוד. פה אני מתרגם את הדברים. העולם החיצוני קשה לו לדחות את החיצוניות. אבל מי שלומד פנימיות ומי שנכנס לפנימיות, הוא תמיד יותר קל לו בעצם להיות שמור מכל הדברים החיצוניים. הוא נוגע במדרגה שנקראת בינה, והקליפות לא יכולות להתקרב לאור כזה. זה אור חזק מאוד, ששורף את הכל. בסדר? אני מדבר על כל המדרגות של בינה. כן, כל המדרגות של בינה. ברגע שאנחנו בבינה, אנחנו כבר בעולם הבא. אז יש יותר גבוה מזה, זה חוכמה. חוכמה בכלל זה מחלה את הכל, שורף את הכל. הבינה רק דוחה. החוכמה שורפת, לא יכולים להתקרב. כלומר, כן, כמו אבא ואמא בבית. מה?
אני חושב שזה אור.
זה אור גדול, כן. נכון. אז לכן נדחים על ידי הבינה כנודע, וכיוון ששני החותמות נעשו מבינה, כן? כמו שאמר יריב, שני החותמות נעשו מבינה, אנחנו תמיד מדברים על החותמות שבאים מבינה, אנחנו אמרנו שזה המדרגות שיורדות, כן? הכלים. על כן יש בהם הכוח הזה, והוא סוד משנה תורה, שהוא ספר אלה הדברים. מה קוראים היום לפי התיקון? אלה הדברים. נכון? זה התיקון של הלילה הזה. זאת אומרת, תורה שבעל פה, תורה שבארץ ישראל, זה נקרא אלה הדברים. זאת אומרת, ספר דברים, משנה תורה. מה יש בכוח הזה? למה קוראים לזה משנה תורה? מה זה ספר הזה, ספר הדברים?
זה
חוזר. זה לא חוזר על מה שהיה לפני. אנחנו לא רוצים חזרות סתם. תורה לא מבזבזת סתם דיו. אלא זה ההסבר הפנימי לכל מה שהיה לפני. כלומר, אם לא הבנת משהו בתורה, איפה אתה צריך ללכת לראות? בספר דברים. ספר דברים זה כמו המלכות שמגלה את הכל, כל מה שלא הבנת לפני. זה סוד גדול מאוד. כלומר, אם בראשית שמות ויקרא במדבר חשבת שאולי תורה בהר סיני זה אידאל, בפרק ראשון בספר דברים, משה רבנו יבוא ויגיד לך, לא הבנת שום דבר. כל העיקר זה להיכנס לארץ ישראל. ככה כל דבר. ואיפה שלא כתוב, למשל, עניין של מרגלים, אתה תראה בפרשת מרגלים, כתוב משהו, לך לספר דברים, הוא יסביר לך בדיוק מה קרה. לכן אנשים שלומדים תורה, חייבים תמיד ללכת לספר דברים, שם הם מבינים את העניינים שהם לא הבינו לפני.
כמו דברי הימים.
יפה. אותו דבר בעניין של הנח.
זה לא רגיל, אם אתה
סופר את המצוות, נשאר
רמב"ם, נשאר, רוב המצוות, הרבה מצוות הן
מסתדרים, אז אין אף, זה לא חזרה ולא יותר ולא שום דבר, זה רק חדש לגמרי. זה העניין, זה העניין. זה היה, לא, זה היה שמה, רק זה לא יכול להתגלות לפני המצב הזה. זה יוצא לפועל. כן? איך אומר רבי מצחי? זה כמו קופסה ריקה, וקופסה עם היעלום שצריך להיכנס בפני. אז כל עוד ואין לך את היעלום שהוא ספר דברים, אז הקופסה עדיין קיימת, גם היעלום קיים בפוטנציאל, אבל אתה לא רואה אותו.
אז הרמב״ם רואה את המזור הזה
בפרק. אז עכשיו זה מתגלה. לכן באמת ספר דברים הוא בא ומגלה את הדברים, הכל יוצא לפועל.
זה מלכות.
זה מלכות. זה תורת ארץ ישראל. את להפקיד כל הרע, להפוך להיות טוב. אין רע בעולם, אבל בעולם שלנו יש מציאות שמסתירה את הטוב, ולכן היא נקראת רע.
אין טוב בלי רע.
אין גילוי של הטוב בלי הסתר. לנהורה אלא מגור חשוכה, אומר הזוהר הקדוש, אין אור אלא מתוך החושך. לכן אנחנו בעולם שלנו צריכים את זה, אבל באמת, 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 אין רע, הכל רק כיסויים. איך אמרנו בשבת? כשהלבנה ביקשה להתגלות, כן? אז הקדוש ברוך הוא אמר לה, לכי מעתי את עצמך. ותגענו מה זה מעתי? מלשון מעתי. לכי תחסי את עצמך. לא מלשון מיעוט, אלא מעתי, תעשי מי על עצמך מעתי. זאת אומרת שבעצם אם אתה מסיר את המעתי, אם אתה מוריד את הלוק, הכל אור. אבל לענייננו אסור לנו להתייחס לזה כאילו הכל אור. אנחנו יודעים שיש מקומות שקשה ויש חושך. צריך להילחם בדברים. אנחנו נמשיך. דרך אגב, בספר, בפרשת הקהל, כן, פרשת וילך בתורה, קראנו שיש פרשת הקהל, נכון, אחת לשבע שנים, בשנה השמינית, מה קוראים שם? גם כן בספר דברים. זה תורת ארץ ישראל. והחותם השני מתחילים להעשות בליל אותן הרבה, עכשיו, ולכן הלילה הזה הוא זמן החתימה של העולם. ובני אדם נדונים בו, אם לחיים, אם למות חלילה. כנזכר בזוהר ויחי ופרשת אמור. כלומר, בלילה הזה יש דין עוד פעם שחוזר על האדם. ולכן כתבו המקובלים, שסדר הלילה הזה הוא כך, שבחצי הראשון צריך לקרוא ספר משנה תורה כולו. כלומר, לקרוא את ספר דברים. מן אלה הדברים ועד סוף, וזאת הברכה. ואם השלמתו, השלמת אותו, קודם חצות, אזי תעסוק בתורה ובספרי קבלה, ולא דבר אחר. כדי לעשות החותם של המלכות. כלומר, הלימוד שאנחנו עושים עכשיו, הוא גורם לחותם הזה. אז לפני חצות היה תיקון, היה יכולים לעשות את זה כבר מלכת בערב בעצם, עד חצות, עד 12:30, שזה חצות, עבר, ועכשיו אנחנו מתעסקים בתורה, בלימוד פנימי, שהוא גורם לנו, עוזר לנו לעשות את החותם הזה. ועיקר הדין הוא בחצי הלילה הראשון, והוא סוד מסירת הפיתחים. ובכל זאת, לא ניתן רשות לפעול את הדין לגמרי, כשנמסרים הפיתחים, זה הולך קצת לכיוון שאת אומרת, מור, זה לא לגמרי סגור, עד אחר שמיני עצרת. זאת אומרת, יש לנו עד עכשיו, מחר, עוד מבחן. כמה אתה תרקוד עם התורה, וכמה תשב בשקט בצד, ותסתכל על האנשים שרוקדים. אתם מבינים, כל הדברים האלה, אנחנו חושבים שזה סתם עניינים חיצוניים. הכל זה בעניין לדעת כמה אתה שייך, ברוכים הבאים. אתם שומעים מה שאני אומר פה? כמה אתה שייך, כמה אתה לא שייך. אז צריך להיזהר מאוד. זה לא סתם.
למה הם תפילות כמו ביום כיפור?
יפה. למה הם תפילות? כי שם כל העיקר זה לא להראות את העניין השכחי והתפילתי. שם זה כל העניין הרגשי, שם אתה קשור לתורה עם כל מה שיש בה בלי לסוח. אני לא רוצה לדעת מה זה שנים, אני לוקח את הספר ואני רוקד איתו עם כל מה שיש ואני מנשק איתו כל 5 דקות. כלומר, קלה שעיניה יפות או טובות, אין כל גופה צריך בדיקה. אני ראיתי עכשיו את עיני התורה, הן יפות, אני לא צריך לבדוק את התורה, אני רק רוקד איתה. אין שום תפילות מיוחדות, משהו, כן, יש את התפילה הרגילה. אבל זה לא רק סליחות ודברים כמו זה, אבל יש הקפות, יש דברים. וכל הדברים האלה הם חשובים, אנשים מזלזלים לדברים האלה, צריך להיזהר, זה לא סתם. וגם לרקוד בשמחת תורה עם ההקפות זה חשוב מאוד. ואתה מראה כמה אתה קשור לעניין, כמה אתה רחוק מהעניין, סתם רוקדים אלה, בוא נלמד משהו. לא. יש זמנים שצריך ללמוד, יש זמנים שצריך לרקוד. דרך אגב, לפי הקבלה לרקוד זה לסנן, זה נקרא לרקד. אתה מוריד את כל מה שטוב, ואתה משאיר את הקליפות למעלה. ומי שעוד מכוון בריקוד, אז כל פעם שהוא צועד הוא מכוון בספירות. להסיר קליפות. רגל ימין זה נצח, רגל שמאל זה הוד. אתם מבינים מה הולך בעולם של קבלה? אתה רואה בן אדם שעושה אותם תנועות כמו כולם, אוכל כמו כולם, רוקד כמו כולם, שר כמו כולם, אבל הוא בעולם אחר. כל מילה שהוא אומר, הוא חושב על ספירה, הוא במצב הזה, הוא מתפלל בזה. וזה אותם צעדים, אותו דבר. שני חברים יצאו לדרך, בין במבו.
זה כבר לא
רגשי,
אבל...
מה?
הכוונות זה כבר שכנות.
לא. פוך. כל הכוונות זה בלב. כוונת הלב, אנחנו לא אומרים כוונת המוח. כן, יש אפילו מחזור שנקרא כוונת הלב. כן? ותפילה נקראת תפילה שבלב. זה עמדה. אין תפילה שבמוח. תפילה אמיתית היא בלב. לא להתבלבל. בסדר? נכון. נכון. וזה עניין לרקד. לרקד, מה נופל כשאת מרקדת? הטוב. יפה. וכל הקליפה נשארת למעלה, היא נשרפת. כמו שאנחנו מסננים קמח. ולכן נמסרים הפסקים, וזה כל אחד לאן שהוא כן הולך. כולם מחיים בעזרת השם. אז ועיקר הדין הוא בחצי הלילה הראשון, והוא סוד מסירת הפסקים, ובכל זאת לא ניתן רשות לפעול את הדין, עד לגמרי כשנמסרים הפסקים, עד אחר שמיני עצרת. כי עדיין תלוי הדבר אם יחזרו בתשובה תוך זמן הזה. זאת אומרת, זה הזמן שאני עכשיו מדבר, כן? יחזרו לקח את הפסקים מיד. זאת אומרת, אפשר עכשיו ללכת לחטוף את הפסקת, ממי שלקח את הפתק חד ושלום לכיוון נגיד חד ושלום לא רע, לא עלינו ולא עליכם, אפשר לחטוף לו את זה. איך חוטפים לו את זה? אתה לא תראה את תרוץ בחלל. זה שאתה לומד עכשיו ואתה מראה שאתה קשור. זה נקרא לחטוף את הפתק. ובזוהר הקדוש פרשת תרומה, קמ"ב, עמוד א', מתאר עניין זה של אותן הרבה, אומר בזוהר שבהי לליה, באותו הלילה, התעד סולמה מעל רשאיו. הנה. זה מהזוהר, זה היסוד, זה המקור לדברים שאמרנו, שאומר הזוהר הקדוש באותו לילה אפשר לראות את הצלם מעל לראש של בן אדם, איפה הוא נמצא, באיזה מדרגה שכדישו הוא נמצא. ובכל זאת, עוד מעט נפתח את זה, ובכל זאת נביא גם במקום אחר, כי מסירת בפיתקין, כן, היא ביום שמיני עצרת, ביומת מנעה בחג. כלומר, הזוהר הקדוש לכאורה אומר שני דברים סופרים. פעם אחת הוא אומר שזה באושענא רבה, פעם שנייה הוא אומר שזה בשמיני עצרת. זאת אומרת שבעצם יש עדיין ארכה, אפשר עדיין לחזור לעשות את העבודה. כן, תמיד אפשר לתקן. לכן נוהגים בליל אושענא רבה, אחרי חצות, קודם להשמור את הבוקר, לומר סליחות. אלא שיזהר שלא לומר ויעבור. ולא שום דבר כיוצא בו. רק יאמר רחמנה, אלוהינו שבשמיים, דענה לעניה, השם הוא האלוהים, השם עשה למען שמך וכו'. וגם ביום הושענא רבה, מחר בבוקר, יזהר האדם בתפילתו במאוד מאוד, ובכל מעשיו, מחר זה כל דבר קטן צריך להיזהר, כי עדיין הדבר תלוי בתשובה. ומשם והלאה אין תקנה יותר. עכשיו כתבתי בסוגריים, ובכל זאת כתב בספר בני יששכר שעד זאת חנוכה יכולים עדיין להפוך את הפתקה. זאת חנוכה זה היום השביעי, שמיני של חנוכה. כמו שמיני עצרת, שמיני של חנוכה. תשימו לב, תמיד דיברנו על השמיני, יש לנו את השמיני הזה שחוזר בכל חג בצורה שלו.
למה כאילו זה יום חיפור, כל הדברים האלה? בכל
מקרה,
אתה יכול
קודם
לחזור בתשובה.
יש זמנים.
אתה חזור בתשובה, אתה
מקבל
את התשובה.
נכון. אז זה כתוב, כן? גרשו השם בהימצאו, כראוהו בהיותו קרוב. אז מה מלמדים אותנו חכמים? שיש זמנים שיש יותר קרבה ויותר אפשרות. אם אתה מרגיש יותר כוח, אז אתה רואה איך הוא ברא לנו זמנים, אם הכל היה אותו דבר, לא היה בשבילנו. להרגיש. אז יש זמנים שאתה מרגיש יותר שמח, יש זמנים שאתה מרגיש יותר ככה, אתן בחופש שאתה מרגיש יותר זה, אז הוא נותן לך אפשרות להתקרב יותר. זה נכון שבכל זמן אפשר, אבל יש זמנים שאתה בזמן הוא קבע, שיש להם כוח פוטנציאל עוד יותר חזק, זה ספיצים כאלה.
אבל החותם הזה באמת כאילו משפיע,
כן, כן.
ואם עכשיו אני אחזור, אחרי החותם, אני חוזר בתשובה, נגיד החותם רע.
חס ושלום, לא. אז זה מה שאני אומר, זה הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות, מה שאנחנו יכולים להבין, כן, זה כלום, פירורים. כמובן שזה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יודעים, והקדוש ברוך הוא יודע כל אחד מה יש לו בלב, בפנים, אפילו שהוא חושב שהוא חטא, אולי הוא לא חטא כל כך, הרב קוק אומר שאפילו כשאדם ישראל חוטא, בזמן שהוא חוטא הוא עושה תשובה. בזמן שהוא חוטא הוא מצטער כבר, אז זה גם נקרא תשובה. מפה עד הודעה חדשה, זה בלי סוף. אז אנחנו לא יכולים להגדיר היום מי זה רשע, מי זה צדיק, קשה מאוד. לכן אמרתי על הענבה לפני שהתחלנו את השיעור. צריך מאוד מאוד להיות בענבה, לא לחשוב שאנחנו זה. כן? אבל תמיד תמיד יש אפשרות לתקן, כמובן, רק שזה לא יהיה מין מנגנון. הכתב ועשוב, הכתב ועשוב. אתה אומר, טוב, עכשיו הייתי עוד הכתב, מחר אני אעשה תשובה. כן? אין מספיקים בידו לעשות תשובה, זה הקדוש ברוך הוא לא אוהב אנשים ששוחקים משחקים איתו. תהיה אמיתי במה שאתה עושה.
שאלה. אני חושב שקשה לי להבין בקטע הזה של המוות, כי בסופו של דבר כל החגים, כאילו כל הימים האלה מדברים על להיות בספר שלכם או בספר של המוות. ואנחנו יודעים שאנשים, איך שהם יודעים, הם הולכים למות, זה לא שונה בזה, בסתיו קורה.
אבל אני חוזר על אותה שאלה שכבר שאלנו כמה פעמים, מה עם חיים ומוות.
לא, אבל אני לא רואה את זה כמו נס, כאילו, אנחנו יודעים שאנחנו
נלך. כי אתה עוד פעם, אתה מתייחס לחיים ולמוות בקבר. אתה מבין? חיים ומוות זה לא זה. יש בחדר הזה אנשים שחיים יותר מאנשים אחרים. אתה מבין מה אני אומר? צדיק נקרא חי. גם כשהוא מת. רשע נקרא מת גם כשהוא חי. זה לא ההגדרות שאנחנו נותנים לדברים. כמה שאתה יותר קשור לתורה, לאור האלוהי, אתה נקרא חי. צדיק נקרא חי עולמים. יעקב אבינו כתוב לא מת. מה לא מת? הוא קבור. לא. זה מדרגה, אתה צריך להבין מה זה, אנחנו לא מדברים על גבעת שאול או זה. כן. אז זה מדרגות של חיים ומתים. לכן, מה זה ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניך? זה לא שיש רק ספר אחד שכותבים בו את החיים ואת המתים. תשים למה כתוב, ספרי חיים וספרי מתים. גם המתים וגם עדן פותחים להם את הספרים, אבל הם כבר מתו. לא. יש שבתוך עולם הבא, הם כבר מתו מהעולם הזה, שמה הם עוד פעם מתים, או קצת יותר חיים, בתוך המוות. אתם מבינים מה קורה? ספרי מתים פתוחים, לא רק ספרי חיים. זאת אומרת, מה עושה הקדוש ברוך הוא בכל שנה, בראש השנה, גם למתים? כולם, כל המתים שמה, כמו שיש בכנסת בעולם הזה, שהלכנו כולנו עם תליתות בראש השנה, המתים גם כן הולכים לתפילה, כולם לבושים לבנים, עם תליתות, וכל אחד בודקים את העניין שלו ואומרים לו, טוב, השנה אתה במחלקה, אתה עולה מחלקה. לגן עדן עליון, לגן עדן כזה, לגן עדן. גם הספרים שלהם פתוחים, אז כל המתים מתפללים באותו זמן שאנחנו מתפללים פה.
זה שתן אפשרות לעשות מעשית,
בדיוק, למרות שבמוות כבר חופשי, אין מה לעשות, יש שינויים במדרגות של המתים. מה? יפה, זה גם, זה בתם
הדברים.
יפה, הם יכולים גם כן לעשות. כתוב בזוהר הקדוש שאילולי תפילתן של המתים על החיים, החיים לא יכולים לחיות. זאת אומרת, אנחנו חיים פה בזכות שהמתים מתפללים עבורנו. אז אנחנו לא רואים אותם, אז אנחנו חושבים שאין. אבל תתפלאו לדעת שזה לא בעולם אחר, זה לידינו. כלומר, יש מלא 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 לידינו, מלא נשמות שמתפללות ומסתכלות עלינו כל היום ונותנות לנו מסרים והורים וזקנים וסבא וסבתא שלידינו ותמיד אומרים לנו תשמע בני תעשה ככה ואתה חושב שאתה לא שומע אבל אתה הולך ועושה, מנסה להסתפר בחיים זה נקרא תפילות, זה חזק מאוד עכשיו כמובן שאם יש ילדים שהם בתורה אז הקדוש ברוך הוא כשהוא מדבר עם אותה נשמה אז הנשמה אומרת, תסתכל למטה בעולם הזה, שילדים שהם שומרי תורה ומצוות, הם מתקדמים. אז תן לי גם אני יותר אפשרות גישה, ואז יש כל מיני צ'ופרים וכל מיני דברים. זה עולם ומלואו, כן? לאט לאט, רק ניגע קצת בעניין עכשיו.
אין לך בחירה אם כאילו השם קובע את החיים ולמוות.
זה בחירה, בחירה לפי המעשים.
אבל אתה קובע לעצמך אם אתה...
יפה מאוד, יפה מאוד, על זה נאמר בגמרא, יפה מאוד, שהאדם קובע לעצמו איפה הוא נמצא. חטאים תרדוף רעה. בדיוק ככה. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה מה שאומרים המקובלים, שבעצם האדם קובע לעצמו בדיוק את העולם שהוא רוצה להיות בו. בדרך שבן אדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. אין הקדוש ברוך הוא יושב כאילו עם איזה מכה ואומר תעשה. אתה בעצמך קובע לעצמך או את הגן עדן שלך, או את הגן עדן שלך, אני אומר פעמיים. האדם קובע לעצמו. וכל נשמה בלילה, אתם הולכים לישון אנשים, הנשמה העולמה היא הולכת לעשות, לתת דין וחזון, חותמת על מה? על המעשים של עצמה. מי עשה את זה? היא בעצמה. כלומר, עד 120 שנה, יש להקדוש ברוך הוא ספר, עם כל החתימות של אותה נשמה, כל לילה. הוא אומר לעצמי, אני לא... הנה, אתה לי, אתה זוכרת? אתה נשכח וכך, עלית, חתמת פה, אתה אמרת לי את הכל, אנחנו לא מוסיפים שום דבר פה. את רשמת את כל הסיפור שלך. מה? יפה מאוד. כל התהליך. נכון.
התשובה,
והחוצה, הכל. מור צריכה להגיע לפה, אם היא הגיעה לפה, חסר לה את זה להשלים. וכשהיא תגיע לפה ומור ומור ייפגשו, תגיד גם הוא.
תם ונשלם,
שבח לבורא עולם.
שבח לבורא עולם?
ואז גמר את תיקונו, שולחים אותו לעשות תיקון חלק חברו. אתה עכשיו מתחיל לטפל גם באחרים.
אפשר
לקלקל בדרך אתה... לא. מה שהשלמת, כבר אפשר לטפל, אפשר לקלקל, ברוך השם. זה כבר מה שאומרים לנו כבר המקובלים, שברוך השם לא מקלקל.
חתום.
זה כבר חתום. אז צריך להתקדם, כל הזמן אנחנו מתקדמים לזה.
יש בגמרא דוגמה של
אחר. כן. מקלקל. גם הוא יש לו חלק לעולם הבא. נכון, כתוב לכולם יש חלק לעולם הבא, חוץ מאחר. ולמה אמרו את זה בכל רם? לא, כדי שהוא ישמע ויגיב. ככה כתוב. אז הוא לא יגיב, הוא צריך להגיב. אין, חס ושלום, לא להתייעץ מן הרחמים. אף פעם. תמיד, תמיד, כן, אפשר לתקן. לכן החסידות באה בדור שלנו, שהוסיף לנו את הרובד הזה, שתמיד אפשר לתקן. אין ייאוש בעולם כלל. במקום שהאדם נפל הכי הכי עמוק, הכי מלוכלך, משם הוא יכול למצוא את השם. זה כל התורה של רבי נחמן, כן? זה כל העניין הזה. אסור להתייעץ ואסור לייעץ אנשים. איפה שהם נמצאים, תמצא בהם נקודה טובה ותעלה אותם. לכולם יש נקודה טובה. אי אפשר שלא יהיה טוב. אי אפשר. כן? תמיד יש אור. איך אומר... בשיר, רואי, יאיר מכיר את השיר מעל פה, כן? אי אפשר, אי אפשר שכל יהיה רע, תמיד יש נקודה טובה, תמיד עשית משהו טוב. אתה יודע מה? אף פעם לא חשבת על דברי תורה, נכון? אז גם בשירותים לא, אז עשית מצווה. יש מצווה לא לחשוב על דברי תורה בשירותים. הנה, תחדיתי, אף פעם לא חשבתי. יש זמנים בסבא שלא יצאנת, בין סיגריה לסיגריה. ככה, באמת, אני לא צריך, ככה תופסים ומעלים את הנקודה הטובה. אומרים לאדם, כמה יצאנת בסבא? 10 סיגריות. בוא נראה, כמה זה לקחת לך כוס סיגריה? 10 דקות. 10 כפול 10, זה 100, זה כלום. תראה כמה זמן שמרת שבת בתוך השבת עצמו? יותר ממה שלא שמרת. אז בוא נרחיב את הסיגריות. את הזמן, ביניהם. ולאט לאט 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 אתה מוציא אנשים. מאיפה באו אנשים מעולמות השם ירחם והתקשרו לקודש? כן, לאט לאט באהבה, בשמחה, בסבלנות, כל אחד חוזר למצב והטבעי שלו, זה לא כפייה. פשוט מלמדים אותו להיות הוא בעצמו. בסדר? כן. כן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה, זה העניין שלו, נתן לנו את הבחירה החופשית. זה הבחירה החופשית, זה המנגנון, הוא ברא את המנגנון הזה. זה העניין של האדם. אני נתתי לכם את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים, תעשה אחרת בתוך הסיפור הזה. אני מבקש ממנו לעזור לי לבחור בטוב. זה מותר לי, זה הבחירה החופשית גם שלי. שוב אליי ושוב אליכם. אני תמיד רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה בתוכי. אבל אני מנסה, כל אחד ברמה שלו, כן? יש עושים ייחודים, כדי להיות תמיד בדרך הישר, יש עושים הרבה דברים, כדי לא לתת מהדרך, לא להתחתן. והעיקר, העיקר, העיקר, תמיד לדבר עם הקדוש ברוך הוא, תמיד לדבר, כמו שאתה מדבר עם חבר. שוב אתה לבד בחדר שלך, שעושים חסידים ביער, בכל מיני מקומות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא, אתה לא הקדוש ברוך הוא, כאילו הייתי ודעתי. אתה מדבר עם החלק האלוהי, כן? שבך, אבל בעצם אתה מדבר עם האינסוף ברוך הוא. זה אינסוף ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להתקשר אליו, אנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו לא יודעים מי, איך. אין לנו הגדרות חס ושלום, אסור לנו להיכנס לזה. אבל אנחנו יודעים שהאינסוף הזה נתן לנו חלק בתוכנו שהוא חלק ממנו. וזה הנשמה שלי. אבל אני צריך להיות כמה שיותר קרוב אליה, לאהוב אותה. נכון, אז לא מגדירים את זה בצורה כזאת, אז מגדירים את זה בצורה של נקודה טובה, של אור, של אופטימיות. זה מבינים, להיות אופטימי, להיות שמח. זה רמזים מוחשיים של העניין הזה. אם אתה לא שמח, זה מראה שאתה מקולקל מבפנים. אין לך שמחה פנימית בלב, זה לא טוב. השמחה פנימית בלב מראה שאתה אדם בריא. יותר ויותר אתה שמח, יותר ויותר אתה בריא. זאת אומרת, יש לנו אפשרויות לבדוק. כן? זה כמו מדד, לחץ דם. הלחץ דם שלנו, אם הוא טוב או לא טוב, זה השמחה. ככה זה המדד שלנו. וכל תפילה וכל מצווה שאתה עושה, אם אתה עושה אותה בשמחה או לא, זה המדד שלך. איפה היית בזמן הזה? אומרים לך לעשות משהו, אתה הולך ככה. אז מה עשית עכשיו? אתה לא עושה את המצווה כמו שצריך, אתה סתם עושה את החיצוניות של המצווה, אתה עושה את הפעולה הגשמית כמו רובוט, אבל כולך בפנים לא נמצא. או להפך, וואי, עוד מצווה, ברוך השם, אתה בהתלהבות, באש, על זה מודדים אותך. זה הבניין. תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה ובטוב לבב. זה הדבר הכי ברוח הזה שלו. ולהפך זה הדבר הכי גדול אם אתה עושה את זה בשמחה ובטוב לבב. כן, איך האריזה לה יקונה את הלולף שלו? נותן את כל הארנק שלו למוכר. אומר לו, תחזיר לי את העודף. לא יודע, כמה שלי צריך לעלות, איך אתה כן? זה משהו שאי אפשר להבין, וזה לא שהוא היה עשיר. מדרגות, כל העניין שלך, כמה אתה משקיע בדברים, כמה אתה משקיע בחיים שלך, כמה אתה משקיע במצוות, כמה אתה משקיע בסוכה, כמה אתה משקיע בלולב, כמה אתה משקיע בתפילין, כמה אתה משקיע... כל החיים שלך זה זה. מה אתה מוכן להשקיע? מה הגישה שלך? מאיפה אתה בא? עכשיו, אנחנו רק בתור השני. יש לכם זמן? וכתבו המקובלים שצריך לסבול עצמו לפני התפילה. כלומר, מחר בבוקר לפני התפילה, אנחנו הולכים למקווה בעזרת השם. להכוון לפי רבנו הבעל שם טוב וזכותו יגן עלינו אמן. לייחד שם יבוק. כלומר, כשנכנסים למקווה צריך לחשוב על השם הזה. יבוק, י' ב' ק', שהוא חיבור שלוש, כן, שלושה שמות במקווה. לפי שקרקעית המקווה שהוא עומד עליה, הוא שם אדנות. זאת אומרת, כשאני נכנס לתוך המים, הרצפה של המקווה זה א' ד' מיניות. אני צריך לחשוב את זה בראש שלי. והאדם עצמו זה י' כבשר. צריך להלביש את השם הזה עליי. והמים שטובל ובאים על ראשו ומכסים הראש שבו המוחים, הוא שם אקווה. תשימו לב. הרצפה של המקווה שם אדנות, האדם עצמו מתלבש בשם הוויה, וכל המים שעושים אותו כשהוא נכנס, זה שם אקווה. והרי שסכום שלושת השמות עולה בגימטריה יבוק. זה נקרא מעבר יבוק. מעבירים אותך, כן, אתה כבר במדרגה טובה. וגם לכוון א' למד ד', שעולה בגמטריה א' ג' למד א', שמות קודש. תלול במקורו, אתם זוכרים את השמות האלה, איפה הם היו? בראש השנה, בעניין של הפרנסה, כשבושים את האחד, נכון? אז זה, שהוא קשור למקורו, נכון? אז השם הזה, א' למד ד', שעולה בגמטריה א' ג' למד א', תלול במקורו את יה, כזה, הנה כתבתי לכם את כל השם, איך שהוא בשירוף, וזה טוב, כן, בראש השנה ובאופן הרבה, לחשוב על השם הזה, בשירוף הזה. אז מי שיכול להיזכר, אתם שומרים את הדפים, יהיה לכם תמיד, אתם יכולים לכתוב לכם את זה. וכתב רבי חיים ויטל, זכותו לחיי העולם הבא, שמצא כתוב הטעם בקונטרסט, כי בליל אושענא רבה, אז נכתבים הפתקים, וביום אושענא רבה נמסרים הפתקים, לפי שאז ניתנים בה חמישה בדי ערבה, שהם כנגד חמש גבורות. כמו שאמרנו מקודם, זה במוחשי בערבות. אמרנו שיש חמש מדרגות שיורדות מבינה למלכות, זה מתממש בערבות, לכן אנחנו לוקחים חמישה בדי ערבה, צריך לפתור אותם, ואנחנו דופקים על הרצפה חבית חבית של הברכת, ואחר כך ביום שמיני עשרת, הוא גם חותם, אלא שבבחינה אחרת, גם שמיני עשרת זה נקרא חותם. כי אז ניתנים בה חמש גבורות ממוסקות על ידי זעיר אנפין בסוד הזיווג, כי שמחת תורה הוא סוד הזיווג של זעיר אנפין הנקרא תורה. אז כשאני רוקד עם התורה, בעצם מה אני עושה? זה חיבור, זה רמז לחיבור של קודשה ברוך הוא בכנסת ישראל. כן, רוקדים עם הקלה. וכדי להבין עניין הצלם, המסתלק מן האדם בליל אושענא רבה, חס ושלום, אם יש צלמים שמסתלקים, נקדים בדברי חז"ל במסכת יבמות, קכ"א, קכ"ב, עמוד א', ובגמרא אחרת בגיטין, ס"ו, עמוד א'. מה אומרת הגמרא? יש לו לאדם בבואה, ובבואה זה בבואה. מה זה בבואה? כמו צל, וצל בתוך צל, שניים. החסדים, אומרת הגמרא, אין להם אלא רק בבואה לבד. כלומר, לאדם יש יתרון, יש לו בבואה, ובבואה זה בבואה, ולשד יש רק בבואה. והעניין, מה זה אומר כל הסיפור הזה? כי הלא כל הדברים שבעולם, כולם נבראים מן השם יתברך, נכון? דבר לא נברא סתם. הקב"ה ברוך הוא ברא את הכל. ברוך הוא על ידי זיווג זעיר ונקבה. הכל זה זיווגים של זכר ונקבה למעלה, שבוראים דברים, בוראים יצורים, בוראים חיים. והנה, נודע כי כשאדם מדבד עם נקבה, מולידים בני אדם. כלומר, איש ואישה שהם ביחד, מה יצא להם? תינוק. וכשאדם מוציא זרע לבטלה חז ושלום, אנשים שלא שמים לב לדבר הזה, ומוציאים זרע לבטלה, הם חושבים שזה תעשוע, אז הוא מוליד נגעי בני אדם, רוחים ושדים. זאת אומרת שכל זרע שיוצא חז ושלום מן האדם, שלא לצורך בזמן הייחוד עם אשתו, זה מוליד, תמיד מוליד משהו, אבל פה זה מוליד שד. זה מוליד רוחות רעות חז ושלום, זה דברים מאוד 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 מסוכנים. למה? עכשיו אתם תבינו למה. למה יש לאדם בבואה ובבואה דבבואה? כלומר, שתי בבואות. למה? כן, זה כמה... אני לא אומר לו כלי לי על האינטריח. כן? כמה מבין על האינטריח? ידו. למה? בגלל שהוא נוצר ממה? מזכר ונקבה. לכן יש לו בבואה, ובבואה זה בבואה. אבל חז ושלום כשאדם מוציא זרע לבטלה, ממה זה בא? לבד. אז לכן הוא מוליד שד, לא רק בבואה אחת. ולכן חז ושלום כל מי שמתעסק בדברים האלה ומלכלך את הגוף שלו, לא רק שהוא מת מהעייפות, אלא שחז ושלום רוצים אחריו כמו אבא שהביא ילדים לעולם, אבל זה שדים, שהם לא עוזבים אותו. כמו ילד שדורש מאבא שלו אוכל, אותם רוחות חז ושלום משגעים את האדם. לכן מיד צריך להפסיק עם הדבר הזה, זה איסור חמור ביותר, ובמיוחד בדור שלנו, באלף השישי שאנחנו קרובים לביאת המשיח, זה התיקון המרכזי, לכן זה כל העניין של תיקון היסוד של רבי נחמן. תיקון הכללי קורא לזה, כללי, זה כולל את הכל. כן? זה במיוחד לדברים, כן? מה? עוד מעט, תכף נראה. זה צלם, אנחנו אי אפשר לתרגם את זה במילים פשוטות, כן? זה נקרא צלם, זה כמו לבוש על. כן? בוא נגיד שזה מסביב לגוף יש מין אור כזאת. כן? הילה. כן, אז יש הילה והילה בתוך הילה. כמה שכבות. אתם יודעים לראות הילות או לא? זה פשוט לראות הילות. כן, כן, אתם יכולים לעמוד, אפשר ללמוד, יום אחד בלי נדר נלמד לראות הילות. כן, אפשר לראות את ההילה של כל אחד, זה פשוט מאוד, זה דבר ממש, רק קצת לתרגל. כן, איך לראות הילות. אפילו באצבעות, אפשר להסתכל על האצבעות, אתה רואה את ההילה מסביב, אתה רואה עוד יד מסביב ליד. כן, יש צבעים לכל אחד. יש אנשים שמסתכלים יותר ורואים יותר, יש אנשים שלא יכולים לראות את הכל, אבל יש מדרגות.
במראה אפשר
לראות, לא? כן, במראה או בקיר לבן אפשר לראות, כן. זה דבר שהוא לא, זה לא איזה מין דבר של קבלה, כן? זה דבר שהוא אנרגיה של הגוף. זה כמו אור שיוצא מהגוף עצמו. אז אפשר לדעת גם אובי של כל אחד, יש לו הילה באובי שונה. מעל הראש שלו, לפעמים אין, אז רואים שאדם עייף מאוד. אתה רואה אדם שאין לו הילה בכלל, והוא חייב מסכן, צריך להכניס, להחזיר לו את שלמים. אז עכשיו בוא נמשיך. וכשאדם מוציא זרע לבטלה חז ושלום, אז הוא מוליד מגעי בני אדם רוחים ושדים, והנה, כן הוא העניין למעלה. אותו דבר בעולמות העליונים. כי לפעמים זעיר אנטין רוצה להשקיע בעולם, הוא מזריע נשמות. ואם חז ושלום ישראל למטה חוטאים בעת הזאת, תשימו לב עכשיו, יש למעלה זכר, נקרא זה ירנטין. הוא רוצה עכשיו להתייחד עם נוקבה דזה, כדי להביא שפע לעולם. עכשיו נוקבה דזה, אמרנו שזה שורש מי? עם ישראל, נכון? עכשיו אם עם ישראל בזמן שזה רוצה להשפיע על המלכות, עם ישראל למטה חז ושלום חוטא. מה זה עושה? זה מכער את הנוקבה. אז זה כבר לא רוצה להתחבר אליה, חז ושלום. כי זה מקלקל את הזיווג, נכון? האישה נראית מכוערת, בוא נגיד ככה. בגלל הבעיות שהילדים שלה גורמים לה. זה מה שקורה בעצם בעולמות הימים. אז בואו תראו מה. ואם חז ושלום ישראל למטה חוטאים בעת הזאת, אז היום גורמים שהנוקבה העליונה תרד למטה ותתרחק מזה שהוא בעלה. במצב כזה החיצונים מקבלים אותן טיפות שהיו אמורות להגיע אל המלכות בקדושה. וכאילו חז ושלום יש כמו זרע לבטלה, והם עושים מאותן טיפות עדים ולילים ואופק, כי הנשמת בני אדם באים מזכר ונקבה. צריך תמיד להבין ולהיזהר מאוד שכל הנשמות באות מזכר ונקבה. החסדים באים מזכר לבד בלתי נקבה. זה חז ושלום שהיה מוליד אדם הראשון במשך 130 שנה שפרש מאשתו והיה מוליד את שני אלה, כי הוא היה זכר בלי נקבה. מה? זה בדיוק, זה החיצוני, זה הקליפה. זה נקבה, זה שמרחם, זה נקרא שלם הדיוק, זה מה שאמרנו. זה אותה נקבה, נכון? פלונית, אדומה. ולכן בני האדם יש להם שני צלמים, שהם כאמור בבועה ובבועה לבבועה. היא אחת מן הזכר ואחת מן הנקבה. ולעומתם, השדים אין להם אלא רק בבועה אחת של הזכר לחוד, כי הם באים רק מזכר בלי נקבה. כלומר, חד ושלום זה דבר גרוע מאוד.
הם באים מאדם הראשון?
לא. כל דבר, למשל בדור המבול, מה היה
החטא?
זרע לבטלה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. זאת אומרת שבמקום להיות עם הנשים שלהם, הם היו מוצאים זרע לבטלה לבד. מה הם הולידו מזה? כל העולם נהיה מלוכלך, שדים וזרע. מה צריך לעשות עכשיו? יש לך לנקות את כל העולם, מבול. מה? איזה מים? מים רותחים. למה? כנגד הזרע שהוא גם כן חם. צריך לנקות את כל העולם חד ושלום. זה פשוט, מידה כנגד מידה. וזה שורף את כל העולם, עד שכבה מתחת לאדמה של טפחים. מתחת לאדמה שהיה צריך לנקות את הכל. זה היה זוהמה בעולם חד ושלום. וזה דבר שאסור לחזור עליו. כן, ומי שנמצא זה היה רק מי ששמר על הפנימיות שלו, זה נוח. כן? תשתפי אותנו.
נכון.
בוודאי. זה דרגות שונות. כל אחד לפי המדרגה שלו, אבל צריך תמיד, תמיד לשאוף שהדיבור יהיה מדויק. בוא לא נגדים, בסדר? לא ניכנס לכל הפחדים, לא נהיה משוגעים מהדבר הזה, אנחנו לומדים עכשיו שיעור, לא להסתגע גם מזה, כן? ולא להיכנס לטראומות. אנחנו מדברים על משהו שהוא בגדר לימוד כללי. מה קורה של כל אחד? זה הקדוש ברוך הוא מחליט. אנחנו לומדים לימוד כללי, עוד פעם. כן, זה לא... למה אני אומר לכם את זה? כי אנחנו לומדים טיפה מן הים. אז לא בגלל שהבנת עכשיו טיפה קטנה, שזהו, עשיתי סיכום, אני יודעת מה זה זה, ואני יודעת מה זה 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 זה. נכון. זה באופן כללי. כל אחד מאיתנו צריך להיזהר מה הוא מוציא מהפה שלו, ומכל הפיות שלו. כן? מהפה היום, מהפה התחתון. נכון. מהערבה. לכן זה יום הערבה. זה יום הענבה, וכשאמרתי שזה היום של החילונים, זה לא של החילונים שמחוץ עלינו, של החלק שבנו, שהוא החלק הזה, שכל הזמן שוחק על הכל, מזלזל על הכל, ולוקח הכל בקלות ראש. החלק הזה עובד היום. וסוד הצלם, כדכתיב בתהילים, למתת, אך בצלם התהלך איש. ולא כתיב בצל, כי אם בצלם. לכן יריב דייק מקודם כן. על העניין הזה. צריך לדעת גם כן על מה אנחנו מדברים. ומשמע שיש רק צלם אחד. כתוב אך בצלם. ובפסוק אחר, רבעיה, בשיר השירים כתוב ונסו הצללים. אבל לא הצלמים. אתם מבינים כמה דיוקים יש? ונראה שיש שני צלמים, לפי הפסוק השני, וצלם אחד, לפי הפסוק הראשון. אלא שיש חמש בחינות בנשמה, שהם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. והנה, כן, אתם יודעים, אתם מכירים את החמש מדרגות האלה? הנפש מתלבשת בדם, בכבד, הרוח בלב, הנשמה במוח, החיה והיחידה מקיפים את האדם. זה חמש מדרגות של נשמה אחת. והנה, בחינת הנפש היא כנגד המלכות. היא הכי נמוכה. והרוח כנגד זה. והנשמה כנגד בינה אימה. ונשמה לנשמה שנקראת חיה היא כנגד חוכמה אבא. והיחידה מן הכתר שהוא הרשנתי. וכל חמש הבחינות כוללות את נפש האדם. איך אומר הרמב״ם בהקדמה לשמונה פרקים? דע כי נפש האדם אחת היא ומתחלקת למדרגות. זאת אומרת שזה נפש אחת. ואומנם חמשתן נמצאות בכל ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אלא שעתה נדבר אך ורק באצילות וממנו יובן השאר. אנחנו מדברים את המתבשורת כמו שהסברתי לך פעם ואחרי זה מביאים לשאר.
למה זה אומר שזה נמצא בכל עולמות?
זאת אומרת, בכל עולם יש את אותו עולם מתפרט רק בקומה אחרת.
אז זה לא אומר שחלק מהנשמה שלי נמצא בפרט.
זה אומר גם
כן,
ואתה בוודאי. האדם כולל את כל העולמות. כל העולמות.
גם
הציבות? גם הציבות. בוודאי. לפני העמידה, זאת הכוונה. מה צריך האדם לכוון לפני שהוא נכנס העמידה? שכל כולו מרכבה לעולם האציבות. כלומר, הראש יתקבב כאיזה... זה כמה. אתה רואה יוד כבבקה, אתה מכוון שהוא כנגד הפנים שלך עם כמתים. כמת מתחת ליוד, כמת מתחת להה, כמת מתחת לבב, כמת מתחת להה. וככה כל הגוף, בינה, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, כל המלכויות, זה צלם שלם. ואז אתה נמצא כאילו אתה מתקף על עצמך את כל הספירות האלה, ואתה נכנס עם זה לעולם האצילות, בעמידה. ואתה מתחיל לשם שפתי תפתח. אם זה עמידה מסוג אחר. מינבוס 2000. אתה כבר... יותר מהארי פוטר. כן. יש שאלות? סרט. בשפילדר, איפה אנחנו פה, זה יותר מ... ג'ודאי פארק. טוב. זה אומנם, גוף האדם הוא ודאי מן הנוקבה. הגוף שלנו בא מצד הנקבה. כלומר, הנשמה שלנו באה מצד הזכר. והגוף בא מצד הנקבה. תמיד הדבר היותר חיצוני הוא בא מהנקבה. והדבר היותר פנימי בא מהזכר. כי תוך חוצה העיבור בתוכה, היא נגמרת בחינת הגוף. איפה אנחנו רואים שהגוף נבנה? בתוך הבטן של האמא. זאת אומרת, מי בונה בעצם את הגוף באמת? האמא. אבל מי באמת נפח עם פיח, נכניס את הנשמה שם? האבא. כמו שכתוב בתחילת ספר התניא, נכון? שהנשמה היא בטיפת מוח האב. פירוש, כתוב בעת חיים שער הצלם פרק א', כי חמש צורות נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, קוראים לזה נרנחית, המתלבשים בחמישה חלקי הגוף שהם מוח, עצמות, בשר, גידים ועור, אינם מתלבשים אלא על ידי אמצעי, מיכאל זה בשבילך, הנקרא חמישה צלמים. כלומר, כשהנשמה מתלבשת בתוך הגוף, היא לא מתלבשת מיד, היא מתלבשת קודם כל באמצעי, שנקרא צלמים, ואז זה מתלבש בתוך הגוף. תחילה מתלבשת, מתלבשות הצורות, נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה, תוך חמשת הצלמים, ואחר כך על ידי זה מתלבשות בחמישה חלקי הגוף. כל קומה מתלבשת בתוך מדרגה אחת. כלומר, שמתם לב שזה המוח. מה זה המוח? לא המוח הזה סתם, זה המוח שבעצמות. כן, מח עצם או מוח עצם, תלוי איך אומרים. אחרי זה זה עצמות, אחרי זה זה בשר, אחרי זה זה גידים ואחרי זה זה אור. אתם שמים לב שזה מבפנים החוצה. כמה שיותר עמוק עד החוץ. וזה בעצם כללות חמישה צלמים נקראת צלם האדם. כל הצלמים האלה נקראים צלם, האדם. כלומר, הנשמה לא מתלבשת ישר בגוף, היא מתלבשת בתוך לבוש, ויחד עם הלבוש הזה הם שניהם מתלבשים בתוך הגוף. בסדר? היא לא יכולה מיד להתלבש בתוך הגוף. היא חייבת איזה מין פילטר בינה לבין הגוף. כן. לא, זה מתלבש בצלם, בחמישה צלמים, שמתלבשים בחמישה חלקים בגוף.
ואז זה מגיע,
לאן זה מגיע? לשורה הבאה, עוד לא התקדמנו. עוד לא התקדמנו. כן, זה מה שאמרתי, לחמישה חלקים בגוף. שזה בעצם מהפנימי עד החיצוני, כל אלה. הנפש הולך ל... תגידי את. לאור. נכון. נכון. האור זה רק דם. בסדר? עכשיו, זה לא אומר שבכל אחד אין את כולם, אבל העיקרי תמיד זה אותו עניין, כן? זה הדם. כן? בחוץ זה הנפש. כי נפש האדם בדם. זה ה-DNA. DNA של האדם זה שם אדמות. א' ד' מ' DNA. עכשיו, זה כללות חמשת חלקי הגוף, נקראת גוף האדם. זאת אומרת, יש לנו חמישה חלקים בגוף, מהפנימי עד החיצון, וכל זה נקרא גוף, וחמישה חלקים פנימיים, מהפנימי עד החיצון, נרנחים, שזה גם שנקרא נשמה. אז בעצם יש לנו חמש בתוך חמש, נכון? ובאמצע יש צלם. וסוד חמשת הצלמים, מאיפה הם באים? מאיפה באים הצלמים? מעלה אתם כלשהו. מאיפה באים הצלמים? מן הרפח, מן סוצים שנסרו מן הכלים שנסברו. עכשיו אנחנו נכנסים לעניין של מקרה המלאכים, כן, סגירת הכלים. מאיפה באים הרפח? אז צריך להסביר את כל זה, זה עולם ומלואו, אבל אני חייב, אמרתי לכם שהשיעור קצת קשה, אבל אני עושה את זה לאט לאט. אנשים שלא למדו אף פעם, אז זה קצת קשה להם. כשנברא העולם, אני אתן לכם דמיון של חסידות. אין לי יותר טוב. הקדוש ברוך הוא עשה כתר יפה. והוא עשה איזה מין משחק, הוא ברא בני אדם, ואמר להם, יש לכם 6,000 שנה, אתם רואים את הכתר הזה? אני עכשיו שובר אותו. הוא זרק את הכתר הזה, שבר אותו למיליונים של חתיכות. עכשיו אמר לכל בני האדם, כל אחד עכשיו ינסה למצוא חלק קטן, להדביק אותו לחלק השני, תבנו לי את הכתר הזה מחדש, יש לכם 6,000 שנה. טוב! ואנחנו רצים, כל אחד רץ. יש אנשים שלא רצים הרבה, שכחו בכלל, זה יש כתר, אכפת להם מהסיפור, כן, יעשו גם משחק, כמו במחבואים, כן? בקטן היינו תעשו מחבואים, הייתי מתחבא כל כך טוב, שהמשחק כבר נגמר, כולם היו חוזרים הביתה, והייתי עד הייתה ממש, לתוך החור גם, שעות. כן, אז צריך להיזהר, מה אמרת?
לא, יש כאלה שלא
יגוש לפני כל. נכון, לכן צריך להזכיר את זה, זה הלימוד של התורה. זה הסיפור של התורה. צריך להזכיר לכולם שאנחנו בתוך מערכת. תחזור לעניין, תחזור למשחק, אנחנו מחפשים לבד. אז בוא תעבור, תעזור לנו. אני צריך אותך. כשאנחנו אומרים לאנשים בואו ללמוד, בואו ללמוד תורה, זה לא סתם כדי שיהיה לנו עוד איזה אחד לומד תורה. בוא תעזור לי. אתם לא מבינים שכשיש 10 אנשים בלימוד, הסודות מתגלים שם יותר גדול? כשאנחנו 2 בלימוד, זה מסכנות. אתה מוציא איזה חידוש קטן, משהו, שניהם אחד יושם בכלל, אתה מדבר על שני כבר כך, אבל... ברוב עם הדרת מלך, כשיש חבורה, כשיש מניין, אנחנו מגלים קודש. לא סתם במניין אנחנו אומרים קדוש, קדוש, קדוש. למה? כי אנחנו מגלים קודש במניין. כשיש 10 גברים שלומדים תורה, זה קודש, זה מגלה קודש, זה מדרגה אחרת של לימוד. אז כולם אחראים. כולם אחראים. אני אצל אחד מרבותיי, הרב שלי, כשאחד חסר בלימוד, הוא קם, הוא הולך. אין לימוד אחר. ואז הוא תסתדר עם החברים שלך, בגלל שהם לא למדו תורה, תסתדר איתם, אתם כולכם חבורה אחת, כל אחד אחרי אלפים. זה יכול להיות כמה שבועות ככה, כל אחד מישהו אחר חכה, כן? הוא בא לספר, ומה עשו ספר? פותח לספר ומתקל. איפה ברוך? לא פה? שלום. כאן בוא לך, אני מסבר לכם ככה. ואתה כל היום חכה לשיעור הזה, ואתה מגיע לשיעור, אין שיעור. ואז כשאתה מתייחר לברוך הזה, אל מרזרוק ברוך. כן, הוא כבר לא, נתק לזה איפה שבוע, כבר לא. תבין מה קורה, הכל אחד אחרי זה, זה גורם, ואחר זה בשיעור השני. כל אחד מתקשר לזה, יצג את האמיר הברוך. אתה בא היום, תיזהר, אל תעשה לי את זה, ואתה בא, כן, אני בא, ואתה בא, כן, ובא. וואי וואי, אז אם אחד לא בא, מתקשרים לערב איזה 10 שעות לפני כדי שלא יבוא ולא יתעד. זה בלגן שלום, זה עושה מין... כולם חיים רק על השיעור הזה. איזה בלגן הוא גורם לך? אבל אתה חי את זה. אתה בא כל היום, אתה יודע שהוא תם המשכן, מלמד לבד, אתה בא, לא בא, כשבא לך, כשבא לך, זה חוק, זה לא ככה. כן? אבל זה מדרגות, כן, לא כולם מסוגלים לעשות את זה. אבל זה לא ככה, הוא פועל. כן.
אני לא יודעת אם אתה מחכה את הראשון לבקת את זה, כן? אבל
אנחנו מדברים על החלקים התחתונים. כל השבע ספירות התחתונות נסברו. אז יש לנו מינימום ויטלי. נשאר, אם לא, לא היינו חיים בכלל. עכשיו, כשזה נפל, נפל עם כל הבניין הזה ניצוצות. הניצוצות האלה נקראים רפח. והם במספר 288. למה המספר הזה? צריך ללמוד קבלה. עכשיו אנחנו לומדים פסט של הקבלה, זה לא קבלה. עכשיו, נפלו רפח ניצוצות. רפח ניצוצים. כל הזמן זה עניין שמה, שזה בעצם נקרא כמו אור שנשאר ליד הכלים, כי אם האור הזה לא נשאר ליד הכלים, חבל על הכלי, אף פעם הוא יחזור. אז יש לו איזה ניצוץ שנקרא הבלה דגרמה. הוא שומר עליו מליד, זה נשאר איתו ליד הקבר, כמו מת, בתוך הקבר, מעל הקבר, מה יש ליד המת? אותו דבר, הבלה דגרמה. יש אותו רוח שמחכה לתחיית המתים. כשתחיית המתים תתחיל, מה יעשה הבלה דגרמה? ייכנס ויתחיל להחיות את המתים מהעצם שהוא ימצא שם, העצם עלוי. ואז הוא יבנה את הכל מחדש. אבל ההבלה דגרמה זה אור שנשאר, זה נקרא רפח ניצוצות. אני מסביר לכם דברים גדולים כמו סיפור ילדים, אבל לאט לאט, זה עזרת השם. עכשיו, וסוד חמשת הצלמים מן הרפח ניצוצים שהם נסרו מן הכלים ונשברו ונקראים הבלה דגרמה. כן, יש פה טעות, זה לא נון, זה מם, הבלה דגרמה. כתבתי את זה מהר, אז יש טעויות לפעמים. וכל זה הוא באצילות, וכן הוא בבריאה, הוא ביצירה, הוא בעשייה. ועל דרך זה הוא באדם התחתון הכולל כל העולמות. אביה. האדם התחתון כולל כל העולמות. ויש שלוש בחינות באדם. אנחנו בחלק השלישי, מתקדמים. יש שלוש בחינות באדם. והם שלושה צלמים אשר בו. הנה השאלה של ויקי, או של מור. אמר שלושה, נכון? ביקשתי, יש שלושה. זה ויקי? אוקיי. ויש שלושה, כן, שלוש בחינות באדם, והם שלושה צלמים אשר בו. ונחלקים לשניים. כלומר, השלושה נחלקים לשניים. החלק העליון הנקרא צלם, והשני הנקרא צל. כן? או דמות. יש צלם ודמות. החלק העליון נקרא צלם, החלק התחתון נקרא צל. וסוד העניין הוא, כי אחר שהנפש, רוח ונשמה של האדם נתונים תוך רחם הנוקבה בעת הזיווג, כן, הכל נמצא בתוך הבטן של האמא, נכון? אזי נוצר האדם בתוך הרחם של אמו במשך 9 חודשים. ואותה נשמה לוקחת כוחות מהערות החותם שביסוד הנוקבה, ונחתק אותו החותם באותה נשמה. זאת אומרת שכשהתינוק, הוולד, נמצא בתוך הבטן של האמא, הוא נבנה. מאיפה הוא לוקח? הוא לוקח את כל הכוחות שלו מהערות של החותם שביסוד שבנוקבה. זאת אומרת שבתוך הנוקבה עצמה יש את היסוד, ושם יש את החותם של היסוד, שזה יום הכיפורים בנעילה, משם הוא לוקח, ונחתק, הוא נבנה מזה. באותה נשמה, והכל הופך להיות מציאות אחת. וכשיצא בזה העולם, כשהתינוק נולד, תשימו לב, אני מדבר על מציאות כאן בעולם הזה, אבל זה גם רומז לעולמות העליונים, מבשרי אחזה אלוה. אז כשהוא יוצא לאוויר העולם, הוא יוצא יחד עם אותו חותם, כי זוהי שמירתו מהחיצונים שלא התאחזו בו. לכן התינוק שהוא נולד, הוא נולד כבר עם שמירה שהוא קיבל מאיפה? מהיסוד שבתוך האמא. אז התינוק שנולד הוא לא כל כך חלש, הוא חשוב, אבל יש לו שמירה. הרב ברוך הוא כבר עשה לו איזה חותם ששומר עליו. אם לא חז ושלום, לפתח חטאת רובץ, כל תינוק שהיה נולד היו בולעים אותו. לכן הרב ברוך הוא עשה שמירה, מנגנון של תינוק שנולד יש לו שמירה
והוא כבר נשמה.
החותם זה הנשמה?
בוודאי.
זאת אומרת, זה תלוי גם בעבודה של האמא.
כן.
החותם שאימא נופלת ביום הכיפורים בשעת הנעילה?
היא מעבירה. זה מה שאמרנו בתחילה. נכון.
כלומר, שאם העבודה שלה לא כזה...
לא, זה לא עושה, זה לא העבודה שלה. היא נוגבה, זה עולם הבא, זה בשינה שהיא מעבירה למטה. יש לה רק מחשבה אחת לאמא הזאת, לתת לילדים שלה, זה. אין? זה בשינה מיוחדת.
יש לנו מקום מה שיש לה, היא מקבלת מהזרפה.
נכון, היא מקבלת מאבא, כן? היא מקבלת מאבא והיא משפיעה למטה.
אתה חושב לדבר על העולם שלה,
כן. כן.
אז זה כמו שאומר, החיתום, זה יום
הכיפורים, זה מהעבודה שלך. נכון. עכשיו עוד פעם, זה עניתי לו על העניין של האמא העליונה. בעולם שלנו יש עבודה. וגם ביום הכיפורים יש עבודה. זו התשובה. כלומר, כמה שיש יותר עבודה, מתגלה יותר מהאמא הזאת. זה לא שהאמא עושה תשובה. זה שהמדרגה מתחברת יותר, מתגלה יותר מדרגות של אותה אמא. האמא בעצמה היא אמא נילאה. אבל כל מה שיתגלה ממנה זה תלוי בעבודה של התחתונים, זה מה שיוצא מלמטה. בסדר? אז פה בעולם שלנו זה איפה הייתה המחשבה שלך עם בעלך. בסדר? עכשיו, כל הבניין הזה הוא בניין שהוא מאוד 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 פנימי. לכן התינוק הוא כבר מציאות שהיא מפחידה. למשל, מה אומרת הגמרא? שאפילו תינוק שנולד עכשיו, את מי הוא מפחיד? עכשיו הוא נולד תינוק, אתה שם אותו ככה פה באיזה מיטה, מה לא ייכנס לחדר? נגמר המפורשת, אכבר. למה? כי הוא מרגיש שיש מציאות של בן אדם פה. וזה באמת שיש כבר לאותו ילד, אפילו שהוא לא מבין שום דבר. אכבר יכול לעלות עליו, לשחק איתו, לנזוך אותו חז ושלום, והוא לא מבין כלום. אבל העכבר פוחד כי יש מציאות חיה פה. בסדר? אז זה גורם להבין שהילד, אפילו שהוא נולד עכשיו ואתה חושב שאין לו כלום, יש לו כבר, יש לו כבר שמירה. זה נקרא חותם שהוא קיבל מאימא בתוך הבטן. וההבדל בין האדם והשד, עכשיו אני חוזר, הוא כי לאדם יש גוף. אתם מבינים עכשיו למה יש לאדם גוף? כי מה יש לו? מי נולד הגוף? מי נולד הגוף? מהנוגבה, מהאימא, נכון? אמרנו. נכון? אצל השד הייתה נוגבה?
לא.
לא. אז מה אין לו? לא יהיה לו גוף. אתם מבינים למה אין לו גוף? למה לאדם יש גוף ולמה לשדים אין גוף? וזה הכוח. וההבדל בין האדם והשד הוא כי לאדם יש גוף, כי הוא כלול מזכר ונקבה. מה שאין כן השד, שהוא מן הזכר לבדו, ולכן אין לו גוף. כי הזכר זה רק אנרגיה. ובליל הושענא רבה, כשנגזרת חס ושלום מיטה על איזה אדם, וסוד המיטה הוא הסתלקות הנשמה מתוך הגוף. זאת אומרת, חס ושלום, מה זה מוות? פשוט האורות של האדם שנמצאים בפנים, ונסו הצללים. נכון? כן, מה כתוב בשיר השירים? איך זה כתוב בפסוק? עד שיפוח היום ונסו הצללים. מה זה אומר? זה רמז למה? שצריך לחזור בתשובה, אומר שלמה המלך בשיר השירים, לפני שהיום ילך. מי זה היום? זה החיים שלך. עד שיפוח היום, זה נגמר, זה הולך מהר. ונסו הצללים, אז מה? הלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה. זאת אומרת, אני צריך קודם כל לעלות גבוה גבוה לפני שזה חד ושלום, זה עובר מהר, ימיו כצל עובר. אנשים מזלזים, לא מבינים. ככל שאתה צעיר יותר, אתה פחות מודע לזמן שעובר. וככל שאתה מתבגר, אתה אומר, וואלה, איך הזמן עובר מהר. נכון? איזה זמן הכי הכי עובר מהר? בין איזה גיל לאיזה גיל? מ-20 עד 40. זה זמן שעובר בטיל, 20 עד 50, ממש מהר. למה? כי זה אמצע, זה שם צריך לעבוד. ואדם לא נושב לב. אחרי זה מתחילים ימי הזקנה, זה כבר
כן, יקדיחתו במלח, זה כמו בגמרא שמה בחולים. כתוב בגמרא בחולים, אז אותו סיפור על זה שהיה יושב ב... כן, מכירים את הסיפור? לא, זה הסיפור אחר, לא חשוב, אלף. להמשיך.
שכה שאלה. כי הנשמה של העובר.
כן.
יש לה השפעה של הנשמה של האמא?
של האמא ושל האבא. לפניהם, אבל זה לא הנשמה ממש, זה הגוף.
זה הגוף,
כן. הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה הזאת, אבל יש משהו מהאמא והאבא, כן. מאותו שורש, בוא נגיד. האמא והאבא, שלושה שותפים באדם, אומרת הגמרא. הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו נותן לו את הלובן שבגופו, אמו נותנת לו את האודם שבגופו, והקדוש ברוך הוא מפיח בו נשמה. כשהגיע זמנו להתלט מן העולם, כל אחד לוקח את חלקו. הקדוש ברוך הוא מוריד את חלקו שזה הנשמה, והגוף מוטל על האדמה חד ושלום. אז גם הוא חוזר לשורשים שלו. אז בליל אותן הרבה, כשנגזרת חד ושלום על האדם, כן, דברים, וסוד המיטה הוא התפלקות הנשמה מן הגוף, לכן מסתלק ממנו הצל, שהוא סוד בבועה דבבועה, שהוא היתרון של האדם על הצדים, זאת אומרת החלק התחתון, שאין לצד, החלק שנמצא בגוף, זה נקרא בבועה דבבועה, השני, החותם השני, ועל ידי זה נחלש גופו ונאבד, אז הגוף לא מתחיל להיחלש, כי זה הבבועה דבבועה, החלק התחתון, אם אתם לא מבינים תגידו לי, כן? זה מה שנחלש אצלו, ולכן החותם הזה חייב להיות בשלמות, כי הוא שומר ממקרים רעים מן החיצונים. ואם חז ושלום נראה בליל אותן הרבה שנחתר ממנו אותו חותם, אזי יכולים החיצונים לשלוט עליו. ונמסרים הפיתקים בידיהם חז ושלום. תופסים את האדם הזה שחסר לו. למה? הם הולכים למקום שיש חיסרון. למקום שיש שלמות, אין איפה להיכנס. במקום שיש חסרונות, שם נכנסים כל הקליפות. לכן האדם אסור לו להשאיר וקום בחיים שלו. כל וקום, כל ריק, מזמין דברים לא טובים. זה כמו אנשים שאין להם בית, הם רואים איזה מקום ריק, נכנסים שם, הולכים לגור שם, מביא ביום הראשון איזה מזרון, ביום השני מביא איזה מנורה, כן, אבל זה לא שייך לו, הוא מצא גוף. כן, כן, נכון.
אבל למה אתה מסבור במנגנון כזה?
ברק, כי זה הבחירה החופשית שלה.
לא, אז המנגנון הזה שהם נכנסים בך זה כדי להסתפר, לא?
ברגע שחד ושלום האדם נכנסו בו דברים רעים, עוד יותר זה שלא להסתפר. נכון?
הוא יתעורר.
מה?
הוא יכול להתעורר.
בוודאי, אבל זה עוד יותר קשה, למה כי הדברים השליליים שנכנסים, הם לא באים לעורר אותך, הם באים להרדים אותך עוד יותר, לזלול אותך מבפנים. ראה מה קרה בצרפת, מבני ישמעאל. השאירו וקום, נכנסו שם בפנים, אוכלים אותם מבפנים, זה 20 שנה, כבר עוד כמה שנים נגמר. אוכלו את הכל, כל הבובה, היא רק נראית מבחוץ. הכל ריק מבפנים. כן. חלק עליון, חלק תחתון. החיתום של איזה? של מה? של אותן הרבה? כן.
הצלם לא
נפגע. הצלם לא נפגע. ולכן יוצאים אחר חצות הלילה. עכשיו אני מסביר מה קורה בעצם בעניין הזה. המקובלים יוצאים אחר חצות הלילה לראות הצלם לאור הלבנה. באיזה שעה? כל הלילה. רק בסרטים זה חפש. כן, כל הלילה עד הסמורת. אז לראות את הצלם לאור הלבנה, דווקא לאור הלבנה, כי אין הדין נגמר אלא עד אחר חצות, ולכן הסתכלות האדם בצל היא דווקא אחר חצות הלילה, בכל שעה שהיא. גם כי אז מתחילה הלבנה להאיר בחצות הלילה, בליל הושענא רבה. הלבנה עכשיו היא פשוט החוצה חזקה מאוד. זה לילה מיוחד שהלבנה מאירה כאילו תחסכו אותה. ואין להסתכל אלא באור הלבנה. זאת אומרת, אסור לעשות את העבודה הזאת, מי שעושה את זה, כן, כמובן אנחנו לא משחקים עם הדברים האלה,
אבל שני תלמידים מחזיקים סדין, ואנשים עוברים מאחורה. ואתה רואה ממש את הדמויות, כן? מתקף באור הלבנה. זה שיר כזה גם, של קורין הלל, בגגות תל אביב, לא יודע, משהו כזה. אף פעם שמתם את השיר הזה? שמעת את השיר הזה? משהו כזה, טוב, אז אין להסתכל אלא באור הלבנה, כנראה כולם לומדים קבלה עכשיו. וסוד העניין הוא, כי הלבנה רומזת אל המלכות, שהיא נוקבה דרך. עכשיו למה באור הלבנה דווקא? כי היא רומזת לאור המלכות, שהיא נרמזת, כן, היא הנוקבה דזה, שבה נעשה אחותם בלילה ההוא. ואז בחצות לילה, יוצאת היא להאיר על הארץ. והיא עצמה דנה את העולם. זאת אומרת שזה העניין של המלכות עצמה. הירח עצמו דן. על ידי החותם ההוא כנן. כי הוא סוד הגבורות שהן דנות את העולם. כלומר, זה מידת הדין עצמה שדנה את העולם. כלומר, יש דין ביום הזה. ולפי שהדינים נמצרים בידה, לכן המראה המגלה את הגזרה בעולם, אינה נראית ואינה ניכרת כי אם באור הלבנה עצמה. אז היא בעצמה עושה את הפעולה הזאת, לכן היא אחראית על כל הדינים, כי היא נוקבה דזה, היא מידת הדין, דינה דמלכות הדין. אפשר לחברות
לכם מהאמצע הלבנה.
נכון. נכון. אז זהו, עכשיו זה הגילוי של כל העניין הזה. כל מה שהיה בכיסוי שם, זה היה, היה דין, אבל זה דין במדרגה אחרת, התחילה אפילת הנסירה. כלומר, אנחנו לא מדברים סתם על דין, שם זה דין של כל נסירה. זה עוד צריך לחזור על כל המנגנון, מה שקרה ביום ראש השנה, עד יום הכיפורים, ועד בכלל, ועד שמיני עצרת, עכשיו הכל הופך פנים לפנים. אז הדין של ראש השנה הוא בגלל כל הדין. יש הפרדה בין זה לנקבד לזה. זה נקרא הדין, בסדר? למרות שזה נעשה על ידי מי נפריד ביניהם? החסד. זה סוד שצריך להבין אותו, בסדר? הוא מפריד ביניהם כי הם מאחור באחור, רוצה להחזיר אותם בנים לפנים. זה הכי זה הכי גדול. אבל כל הקטע הזה יסיני, נכון? טוב, בוא נמשיך. אל תתייעצו. הנה אנחנו מסיימים. ואם תשאל, הלא כתוב בזוהר שהנשמה מסתלקת מן האדם 30 יום לפני מותו? הזוהר מגלה לנו בפירוש, בפרשת ויחיד. 30 יום לפני חג ושלום, לפני ההסתלקות של האדם, 30 יום כבר הנשמה מתחילה לצאת לאט לאט. ואיך כתוב בזוהר עצמו במקום אחר, כן, בתרומה, כי הצלם מסתלק בליל הושענא רבה. אז איך זה עובד? או שזה מסתלק בהושענא רבה וזה מיידי, או שזה 30 יום לפני. אלא שאלו ואלו דברי אמת. כי בליל הושענא רבה מסתלק כדי להורות על גזירת המיתה חג ושלום. ובגלל זה שולטים עליו החיצונים ונמצא בידם. אחר כך חוזר הצל למקומו, בזולת הצלם אין חיות האדם כלל. ואחר כך אם לא עשה תשובה כנען, אזי 30 יום לפני מותו, בכל יום מתמעט את חיותו עד שימות. כל יום יוצא ממנו חלק אחד הזה שלו. ויש אנשים שאם הם יודעים, הם יכולים להחזיר ברגע שהצלמים מתחילים לצאת, אז חכמי הסוד יודעים להחזיר את השלמים לאנשים. וזה נקרא פדיון נפש.
אז יכולים לעמוד?
כן. אם צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה של הצדיק.
ומוזקן.
כן. יש יכולים לאחר, יש הרבה אנשים מתפללים, הנה אנשים חולים, מתפללים עבורם, מוסיפים להם חיים. אולי הרב אליהו היה צריך כבר ללכת, ובזכות כל התפילות של כולם הוא עדיין בחיים. הוא חוזר, עכשיו הוא מתחיל כבר לתפקד. התפילות זה דבר חזק, זה לא סתם מילים באוויר. תפילה זה דבר שמשנה טבע. אדם חולה, אתה מתפלל ומבריא. זה פלא. זה פועל. לכן, בליל הושענא רבה, אינו מסתלק מן האדם, אלא רק אותו הצלם האחרון שניתן להיות נשמר על ידו מן החיצונים. 30 יום קודם יום המיטה, אזי מסתלקים הבחינות הפנימיות של הצלמים. זה החלק הפנימי העליון. המקשרות את כל חלקי נר נפי ביחד. זאת אומרת, מה שעושה את הדבק בין כל החלקים, זה מה שמסתלף על השלום כשהאדם באמת מסתלף מן העולם. עד 110. לא עליכם ולא עלינו. יום הושענא רבה גדול מכל שאר ימי חול המועד. עכשיו, זה גם חול המועד, נכון? אבל זה יותר חזק מכל מה שהיה לנו בחול המועד. כי ביום זה נעשות בו בחינות רבות. כן, מה שכתבנו פה זה טיפה מהים, מה שיש בלילה הזה. כמובן שאי אפשר לדבר על הכל, כי דברים יותר פנימיים ואסור גם לדבר. אם בבחינת שבע הקפות, אז אני לא מדבר רק על הפשט. מחר, כן, יש לנו שבע הקפות. ואם במה שנכנס בו כללות הערות חמישה חסדים, בבחינת המלכות שבה, ואם במה שנכנס בבחינת חמש גבורות ביסוד שבה, וסוד שבע הקפות הוא, כי החסדים הפנימיים באימה נכנסו קודם חד הסוכות. תשימו לב, זה חסדים פנימיים של אימא, שנכנסו לפני חג הסוכות, והמקיפים נכנסים על ידי מצרת ישיבת הסוכה. זאת אומרת, הפנימיים נכנסו לפני הסוכות, והמקיפים זה סוד הסוכה. כשנכנסנו, אז אנחנו נכנסים למקיפים. יסוד הסוכה הוא בחינת אור מקיף כנודע. והחסדים בשישה כתבות, זה אירנטין עצמו, הפנימיים נכנסים על ידי נטילת עולב. עכשיו, זה האורות של זה, על ידי נטילת עולב. והמקיפים על ידי ההקפות של המזבח או הטבע בזמן הזה. מובן או לא מובן? יש שני מיני מקיפים ופנימיים. מקיפים ופנימיים של אימא, מקיפים ופנימיים של זה. המקיפים ופנימיים של אימא, חלק מהם, הפנימיים, נכנסו לפני סוכות, והמקיפים בתוך הסוכה. ואחרי זה מתחיל, הענועים של הלולב. אז על ידי הנטילה אתה מכניס את הפנימיים, ועל ידי ההקפות אתה מכניס את המקיפים. של זה. לפני זה היה של אימא. וביום השענא רבה, אנו מחברים כל הבחינות של המקיפים, גם של אימא, גם של זה, הכל באותו זמן, של כל החסדים ביחד. ולכן יש בו שבע הקפות, כנגד חמישה חסדים, ושני הכוללים של יסוד ומלכות. כי היסוד נקרא כולל, והמלכות נקרא כולל וכולל. וכל הקפה כלולה משלוש מדרגות. אדם, דיבור ומעשה. מה זה אדם? אדם הוא מה שאדם מקיף בגופו את הטבע. הוא מסתובב, אתה רואה את כל האנשים מסתובבים סביב הטבע, זה האדם. דיבור, המילים שמוציא מפיו בעת ההקפות. תשימו לזה כל דבר חשוב, כן? שום דבר לא הולך לאיבוד. והמעשה הוא עלולה בעצמו שאדם מנענע בידו ממש. וג' בחינות אלו הן כנגד המקיפים של החסדים באימא. כי הבינה מוציאה את הכל והדיבור. והמעשה שעל ידי הנענועים הוא כנגד המקיפים של החסדים דזה, כמו שאמרנו מקודם, ששורשם בדעת דזה. כלומר, הכל בא מדעת דזה, מהמדרגה שהיא מחברת בין העליונים ג' ראשונות לז' תחתונות. כי כל עניין הלולב הוא לעורר החסדים בשורשם העליון שבדעת דזה, לכן אנחנו מנענועים. כאילו מגרדים שם באיזה מקום עליון כדי להביא עלינו כחסדים ומשם להמשיכה מעל המלכות כדי להעיר לה. איפה נמצאת המלכות? אם אני, כדוגמת זה, איפה הבניין של המלכות? איפה הראש של המלכות נמצא? אם אני כנגד זה, איפה נמצאת המלכות? באחור, יפה מאוד. ואיזה קומה באחור? בחזה. לכן שאני מביא את הנענועים של הלולב, אני מביא אותם לחזה, בעצם אני מכניס אותם למי? לראש של הנוגבה שעומד בדיוק מאחור. זה מה שמביאים שם. בסדר? לכן זה לזה, דרך זה לנוק. כן, נכון, בנקר. שהיא סוד הטבע. אז זה נקרא להמשיך חסדים, כן, כדי להעיר לה. וזה סוד הטבע. ואדם הוא סוד המקיפים של החסדים המתפשטים בגוף הדזה, שהוא שם מה, שאדם הוא בדמטריה מה, דמטריה אדם, וזה סוד וימינו תחבקני, כלומר שאנחנו עכשיו בזמן של חיבוק בין הקדוש ברוך הוא ובינינו, ואנחנו גם כן עושים את החיבוק הזה, שהוא זרוע גוף האדם עצמו המחבק את הקלה.
בנקודת פעולה, בזמן של הנקודת פעולה בידיים באחור. כבר הייתה נקירה.
כן, אבל תמיד אתה מביא, תמיד אתה מביא למנוגע. גם כשהיא בפנים, היא בקומה פנים.
זה לא באחור.
כן, לא חשוב. תמיד יש לך מנגנון בתחילת כל תפילה, שבאחור ואחרי זה עובר בפנים. אז תמיד, תמיד המנגנון הזה. פנימים, פנימה. זה על ידי ארבעה ימים של בין יום, בין הכיפורים לבין ה...
כל דבר, כל החסדים, כל החלק של החסדים שנכנסים, גם לימה וגם ליבה, ליבה, חסדים כאן זה גורם, זה שהוא גורם, זה עבודה.
כן, שם זה נכנס, זה בימים שבין לבין.
שם.
לא שם, בגלל שאתה בתהליך של בניין עסוקה ואתה עושה כל מיני פעולות, אז זה מביא גם כן את האורות האלה. אז זה מנגנון פנימי, מורכב. אני יודע שאנחנו לא מבינים, אבל אנחנו לומדים את העניינים כדי לדעת מה קורה בלילה הזה. קודם כל להרגיש שקורים דברים גדולים, למרות שאנחנו לא מבינים את כל התהליכים, אבל לאט לאט הדברים מתבררים. בהתחלה זה תמיד ערפל, אחרי זה פחות ערפל, אחרי זה קצת יותר ברור, ולאט לאט. כן?
איך
נקודם
לה?
אתה
יודע, נקודם
לה? באחור, כן. כן, הוא כבר שאל את השאלה, סוריאל, ביום הכיפורים היא עברה לפנים. נכון, אבל בכל תפילה ותפילה אנחנו בונים הכל מחדש, תמיד. למרות שבמנגנון הכולל הנוקבה היא עברה לפנים והיא נמצאת בפנים והכל מוכנה לזיווג, כל תפילה ותפילה הכל חוזר מאפס. כלומר, מחר אני מתחיל את התפילה, ביום של מחר הנוקבה באחור, אני צריך נסירה ואחרי זה צריך לעבור פנים בפנים. זה התפילות, כל התפילה זה ככה, כל תפילה זה ככה. זה מנגנון של אותו יום, של אותה מסגרת. היה אחור, נסירה, עובר לפנים, אחרי זה נגדל, דיווג, מקפלים הכל, שמים במגירה, זה היה יום, שלישי בשבוע, תפקים שם יפה, שם קטן, נגמר התיקון שלו. שמים במגירה למעלה, עוברים ליום הבא. ככה זה המנגנון. שאלות לא יהיה הרבה. מטבע הדברים. אני יודע, אבל אני מרגיש שאנשים קצת שיקפה להם לזה. אז רק 2:15, אנחנו יכולים ללמוד משהו יותר קל. מה? לא, לא, 2:15, יש לנו עוד משהו יותר קל אם אתם רוצים, מי שרוצה לטעון, שירגיש נוח, באמת.